עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דוידוביץ' וצביקה שרף.
ערב טוב, אנחנו 6:04, פותחים תוכנית חדשה של ספורט, פותחים שבוע חדש של ספורט, פותחים שבוע שאנחנו מקווים שאיכשהו יתעלה על השבוע שהיה, אבל עמוס בספורט מכל העולם, גם מישראל, עוד מעט מכבי חיפה חוזרת לשחק, כבר מתחילה לעונה חדשה, ואנחנו כאן בתוכנית הספורט פותחים את השבוע, ניתן את הכבוד למי שנמצאים איתנו, עורך שר פלסנר, אחרי לשידור ב-103 אילי קונפלד, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל דוד זבולוני, אני שרון דוידוביץ', אנחנו גם באפליקציית חמל, נזכיר לכם, ולצידי צביקה שרף, ערב טוב, מה שלומך?
אהלן, ערב טוב, ערב מצוין.
התגעגעתי לך, צביקה.
כן, בטח, אתה כל היום בכדורגל, אתה רוקד עם פרידמן.
אני, תשמע, אם היו אומרים לי עוד על פרידמן או צביקה שרף, אני בלי למצמץ הייתי אומר פרידמן.
אל תגיד את זה, שהוא לא יכעס עליך.
לא, חלילה, רק אתה. תשמע, היה סוף שבוע פשוט מושלם. באמת, סוף שבוע פשוט מושלם, בכלל של ספורט, אבל סוף שבוע מושלם של היורו, וכשאנחנו פותחים טורניר, אנחנו חולמים שיהיה לנו כזה סוף שבוע, אתה יודע, של 4 משחקים בקצב טוב, בחמות שערים, אבל אני רוצה לדבר עליך, צביקה, עוד לפני שנדבר על היורו, כי יש לנו שעה שלמה. אתה, הייתה לך אתמול חוויה שכל אוהד ספורט חולם עליה.
היה בעיה, היה קצת התנגשויות בין משחקים, אבל ראיתי את הכדורגל כמובן, ראיתי את הכדורסל, היה בספליט, היה בליטה, אחר כך בשתיים בלילה מקנדה, את יוון טורקיה, ראיתי את ננו גינסבורג מנצח עם צ'כיה, את קנדה, אחרי שתי ערכות, היה לו כבר את המשחק ביד, 13 הפרש, אני לא יודע איך הקנדים ב-52 שניות עשו, צמצמו 9 נקודות מכל מיני שטויות ושגיאות, הוא לקח את הטיימאוטים בזה ונשאר בלי טיימאוט, ובסוף הוא ניצח אחרי זה, ואחר כך ראיתי יוון טורקיה, אתה יודע, לפני 40 שנה, באליפות אירופה, שהייתה בפראג, המשחק על המקום 11-12, היה יוון טורקיה.
הייתה מלחמת עולם.
ואף אחד, היו אולי 10 אנשים בין הצופים, אז לא היו יכולים להיכנס לצ'כיה, אני הייתי ביניהם. אז אתה יודע, במשחק
אז אתה היית 13 שעות מול אמריקה?
ועוד, ראיתי קצת את פדרר, וראיתי אחר כך את טניס אחר, היה שם מדוודב, חזר מ-0-2 לאיזה, חבל על הזמן.
אז תגיד צביקה, אני רוצה לשאול אותך, הרי אתה היית, אתה מאלה שעשו את הספורט, או כשהיו צופים, שצפו בהם, אתה מאלה שמדברים על ספורט, פרשן, אם זה טלוויזיה או רדיו, ואתה גם מאלה שרואים ספורט. מה, מכל השלושה האלה, מה הכי כיף? מה הכי קל?
מה שאני הכי רוצה זה להיות במגרש, אבל כרגע אני לא במגרש.
אבל רגע, זה הכי כיף.
כרגע אני לא במגרש.
החוויה הזאת של להיות חלק מהעניין.
כן, אבל תראה, אתה לא יכול לדבר על ספורט בלי לראות אותו.
נכון.
ויש
ולאהוב אותו.
עכשיו אני אוהב את זה. כשאני רואה את פדרר בגיל 40, עומד בלחץ של בחורים צעירים, ואני רואה איך הוא ניגש לסרף, ואיך הוא ניגש כשהוא מגיש, ואיך הוא ניגש כשהוא מקבל את הצד השני מגיש. וכשאתה רואה את מוביל 0-2 ניצ'יץ'
מיליצ'יץ'
לא מיליצ'יץ'
מי שזכה כמובן
ומדבדב חוזר ל-3-2 אתה יודע איזה, אתה מנסה לראות על הפרצוף של השחקן על שפת הגוף שלו ללמוד לראות, ואתה רואה את הכדורגל עכשיו תראה כך ראיתי אתמול את דנמרק שהם מדהימים והם עברו טראומה נוראה הם קצת אתמול לקראת סוף המשחק לא כל כך עמדו על הרגליים לעומת זאת האנגלים עם החילופים, בלי החילופים, נראים יותר פרש, אני לא יודע מה יקרה.
לפני שנעבור לדבר על היורו, אני אתן קו משווה בין צביקה שרף לרוג'ר פדרר. אני רואה בעיניים שלו, וגם בעיניים שלך צביקה, את הפאשן הזה לספורט. הרי פדרר שם, למה הוא שם? הוא שם כי כיף לו, הוא שם כי הוא יודע שזה הרגעים האחרונים לנצל אותם, הוא שם כי הוא נהנה מזה, הוא לא שם בשביל עוד ניצחון ועוד תואר, הוא נכון, הוא רוצה, אבל זה קודם כל בשביל החוויה העצומה הזאת.
גם היום מ-6:30 יש את כל הטורנירים, את הגמרים של מי שעולה לאולימפיאדה, זה משחקים רצח, בספליט, בליטה, ובסוף זה נגמר ב-2:30 בלילה בקנדה.
כן.
בסרביה.
כן, ומי מנסים זוכר שיש לנו גם עוד מעט אולימפיאדה, אז אנחנו רוצים...
דונצ'יץ' נגד הליטאים, חבל על הזמן.
אז אנחנו רוצים להתחיל ולדבר על האירוע הבאמת חשוב בעולם.
ועכשיו, יורו 2020, מתכוננים לשריקת הפתיחה.
טוב, אז אנחנו סוף שבוע באמת מטורף של יורו, אליפות אירופה בכדורגל, כמובן אתמול אנגליה מנצחת 4-0 את אוקראינה, ולפני כן דנמרק מנצחת 2-1 את צ'כיה, שתיהן ייפגשו בחצי הגמר ביום רביעי, וביום שישי בתחילת היום דרמה אדירה בין ספרד לשוויץ 1-1, ספרד בסופו של דבר עולה בדוק רב פנדלים בדרמה מטורפת שם במאבק הזה, אבל המשחק כמובן בלגיה מול איטליה, אולי אחד המשחקים הטובים ביותר שראינו בשנים האחרונות, בוודאי המחצית הראשונה, ואיטליה בסופו של דבר מנצחת 2-1, ואנחנו רוצים לדבר עם מי ששידר את המשחק, וגם פרשן את חצי הגמר וגמר, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאור יוזן, ספורט אחת, אהלן אורי.
חברים, ערב טוב.
אתה רואה, הוא כבר נשמע גם, הוא נשמע עייף, הוא נשמע מכל הטיסות.
כן, אני ראיתי עכשיו בדיוק את הפרידה מרגשת
שלך, מלאם בן שימון. ממך עוד לא נפרד.
אני עדיין מתרגש.
ממך עוד לא נפרדנו, לא. תגיד.
טוב, הוא הכין אותו למחנה אימון.
בסלובניה.
הוא הכין אותו למחנה אימון.
תגיד, אורי, איך היה במינכן?
היה כיף, האמת היא, היה באמת נחמד, גם האווירה, המשחק, וגם בכלל בעיר לראות פתאום קצת אוהדים, לא היו יותר מדי, 15,000, אבל גם ברחובות.
יש חיים? יש חיים במינכן?
יש חיים, אני הבנתי שבלונדון החיים קצת יותר, איך אני אגדיר את זה, מלאי תקווה, והם מאוד שמחים, אבל היה בסדר, אקסטדיון מדהים, וגם קיבלנו יופי של משחק, אני חושב, עם אחת הנבחרות של לפחות הדקה 79, אני הייתי בטוח שהולכת גם לזכות.
מי, בלגיה?
כמעט, כן, איטליה.
איטליה בגלל הספיר סולה, כן, אוקיי.
נתנו נפצע, ואז, אבל באמת היה... ראינו את אחת, את הנבחרת שהיא הכי קבוצה ביורו הזה, ובעצם שהחזירה בעצם את הכבוד לכדורגל
האיטלקי. מה קרה לאיטליה? מה לעזאזל קרה לאיטליה, אותה נבחרת? אני כבר לא מדבר על זו שאנחנו מכירים אותה ב-15-20 שנה האחרונות, ובאופן כללי בכלל, אבל בטח 15 שנה האחרונות כמין הגנתית טיפה אפורה יותר, וזו שלא עלתה אפילו למונדיאל, מה קרה שם?
קרה בחור אחד שקוראים לו רוברטו מנצ'יני, שהגיע ב... תזמון מושלם בקריירה לאמן את הנבחרת, והוא ממש שינה לה את ה-DNA.
אבל בשבילו זה היה ברירת מחדל, כי הוא איבד את המקום במועדונים הגדולים,
נכון.
ופתאום זה בא לו מהשמיים הנבחרת.
תשמע, הוא היה בזנית פנסנט פטרסבורג, זה היה הג'וב האחרון שלו. זאת אומרת, הוא בעצם כאילו כבר סיים את הסיבוב שלו, בדיוק כמו שאתה אמרת, במועדונים הגדולים, גם באיטליה, וכמובן הוא גם זכה באליפות.
וגם באנגליה.
כן? והוא, אתה יודע, הגיע בתזמון מושלם לנבחרת, התשוקה שיש לאיטלקים לנבחרת היא משהו שאני לא חושב שיש לאף נבחרת באליפות, אולי מלבד דנמרק בגלל מה שקרה להם, ואתה יודע מה, גם אולי אנגליה, אבל איך שהם שרים את ההמנון, הם מעורבו של שחקני הספסל, ומה שמנצ'יני עשה בנבחרת הזאת, שהייתה נבחרת, כמו ששרון אמר, שדנ"א הגנתי ולחפור 1-0, ועבודת הגנה ומזוהה בעיקר על שחקני ההגנה שלה, בזמנו זה היה מלדיני, קוסטקורטה, ברזי,
קנברו,
בונוצ'י וקליני, קנברו ונסטה, קנברו היה שחקן המונדיאל בשם
זכור. שחקן המונדיאל, הוא היה שחקן השנה בעולם, ב-2006 הוא זכה בזכות אותה...
ואז הוא נעלם, הלך לריאל ונעלם.
כן, היום הוא מאמן בסין, אבל מה שקרה, מנצ'יני ממש הפך אותם לקבוצה שעושה טיקי טקה, הם עשו טיקי טקה לבלגיה באמצע, עם שלושה קשרים שמאוד מזכירים את
השיטה. כן, אבל זה טיקי טקה כיפי, זה לא טיקי טקה ספרד.
השחקנים האלה הם שונים מהשחקנים האיטלקים קצת יותר שנים, אפילו.
נכון, יש...
זה מתחיל מהשוער, דונרומה שהוא מצוין.
אדיר.
נתן שתיים מההצלות הכי גדולות.
יש לו יציאה לכדור, ויש לו תפיסת הכדור.
אבל אתה יודע שהרבה מאוד לא אוהבים אותו, אתה יודע למה?
כי הוא שחצן.
לא, לא בגלל זה. אוהדי מילאן,
כי הוא עזב אותם לכסף הגדול.
כי הוא עזב אותם לפריס סן ז'רמן. הוא לא נשאר כמו מלדין.
הסוכן שלו הרעיל את כל האווירה.
אבל הוא שואר גדול, יש להם קודם כל שני בלמים, הם המנהיגים ואתה מאוד רואה את זה בעיקר שאתה במגרש.
כן, אבל להם כבר צריך להכין מחליפים, הם לא נהיים צעירים כל יום.
יש להם את שרבי, כבר השתתף בטורניר שקליני היה פצוע, יש בלמים טובים, דווקא בתחום הזה לאיטלקים על ידוק, והשלישיית קשור שלהם היא מדהימה, באמת מדהימה, גם וראטי, שלא התחיל את הטורניר, הוא היה פצוע ולוקטלי התחיל נפלא, כולם אמרו, מה הוא מחזיר את וראטי, לוקטלי התקיע שלושה שערים, החזיר את וראטי, וראטי זה תענוג לעין, עם פיניה כמובן בחלק הקדמי, ובאמת נבחרת פשוט פנטסטית, היה כיף לראות אותם.
אורי, אני רוצה לקחת אותך ליום שישי, אני רוצה אבל כן לקחת אותך ליום שישי למפגש מול בלגיה, ולנסות להבין את זה, להשטיח את העניין עבור כל המאזינים. כי בסופו של דבר, איטליה, אם אנחנו מסתכלים על הקהל הרחב, אז קשה למצוא שם שם עולמי. אין שם שחקן וורד קלאס, בטח לא כמו לוקאקו, לא כמו דבריינה, לא כמו מה שהיה פעם עדן עזר, אפילו לא כמו קורטואה אולי, אפשר להוסיף עוד איזה שם או שניים אצל הבלגים. מה היה שם שניצח את הנבחרת הכל כך מוכשרת הזו של בלגיה?
קודם כל נבחרת מאוד מאומנת ומאוזנת, שיש לה, נכון, אין לה את קווין דה בריינה, שהוא השחקן אולי הכי טוב באליפות, אבל יש לה הרבה מאוד שחקנים טובים בכל העמדות, שמחולקים בצורה מאוד טובה. יש לה נבחרת מאומנת, שיש לה תבניות התקפה מאוד ברורות, שמגיעה שוב ושוב מצד שמאל ומייתרת את המשולשים, ועשתה חיים קשים לבלגים. אני חושב שזה היה נוקאוט מוחלט של מנצ'יני לרוברטו מרטינס. רוברטו מרטינס היה לו מונדיאל מצוין, היה לו יורו לא טוב, הוא גם נתקל בפציעות, והבלמים שלו, הוא בחר להשתמש בוורמלן, שהוא בלם מחליף בליגה היפנית, הוא כבר בסוף הקריירה, יכול להיות שזה הברירת מחדל, יכול להיות שלא, הוא החליט ללכת עם שלושה בלמים, למרות שלא היו לו שלושה איכותיים, היו לו בקושי שניים, אני חושב שזה עלה לו בטורניר, זה וגם כאן, אפשר להגיד שגם הפציעה של עדן עזר לא הוסיפה, למרות...
אני רוצה להעלות לך עוד נקודה למחשבה. אני חושב שזה שלוקאקו שיחק בליגה האיטלקית, כשאתה כל שבוע מתכונן, כל זה למד, לימד אותם יותר טוב להסתדר איתו ולסגור אותו. להכיר אותו מקרוב. אתה יודע, אתה משחק נגד שחקן כמה פעמים בשנה,
או שאתה מפחד ממנו, הוא זבחר לשחקן השנה בליגה האיטלקית, הוא עשה שם שמות.
נכון, באליפות באינטר, אבל דרך שקליני התמודד איתו הייתה הירואית. לוקאקו, אני חושב שהוא השחקן הכי חזק, שאני לא ראיתי דבר כזה, הוא באמת... אתה יודע, פעם אומרים, היום אומרים על אמא שלי, הייתה אומרת בריון קסקסים, זה מהכיבוד. אבל הוא באמת בריון קסקסים, אתה יודע, אי אפשר להזיז לו מקליני וג'ורשיניו. כל פעם שהיה כדור ארוך ללוקאקו, הוא אוהב להחזיק את הכדור בעל הספרים לבלם, אז או שקליני התחיל לזוז מסביבו, או שברגע שהוא עוצר ג'ורשיניו עשה עליו דאבל, כמו שאמרת, הם היו מאוד מוכנים אליו, וזה לא רק העובדה שהוא שחק באיטליה, אני בטוח שזה עזר, אלא בעיקר ההכנה של המאמן, כי הוא ידע שזה מה שבלגיה עושה, והוא היה מוכן לזה בצורה מצוינת.
אורי, אז אני לפני שבאמת אני אשאל אותך רק לגבי העתיד של איטליה בשבוע הקרוב, אני רוצה לשאול על בלגיה. קראנו לזה דור הזהב של העשור האחרון, נבחרת, באמת, גידלו שם מהאקדמיות דור חדש של שחקנים פשוט נפלאים, מכל מקום ובכל מקום, וברמות הגבוהות ביותר, ו... ההגנה כבר עברה את המדרגה הזו של להיות בסי, ועוד מעט גם עזר כבר אחרי סיו, לוקאקו לא נהיה צעיר יותר, דה בריינה המון המון פציעות, ונראה שכבר לא יצא שום דבר מהדור הזה.
כנראה שלא,
תשמע,
יצא, כי הם
הגיעו
לחצי גמר מונדיאל, אז אתה יודע.
כן, אבל אפילו לא התמודדו באמת על תואר בדיוק.
מסכים איתך, שני
ריבי גמר יורו. בדירוג של פיפה הם מקום ראשון, אבל זה לא נותן לך להרים את הגביה.
זה לא נותן להרים גביע, וההזדמנות הגדולה שלהם הייתה בחצי הגמר מול צרפת, בטורניר האדיר שהם עשו ב-2018, שם הם סידו 1-0, לשער ראו שהם טיטים בקרן. כמו ששרון אמר, אין להם, מה שעכשיו, ראית דוקו, יש דור המשך, יש דוקו, יש טילמנס, זה לא אותו דבר, דבריינה ולוקאקו יישארו איתנו, אבל אין בלמים. אין להם בלמים, פרטונכן כבר מ-35, אלדר וירלד,
אין להם גם מחליף לעזר, נכון. האמתי.
אין להם לעדן, נכון.
גם לא נשארו להם חופשים כדי לטפל בעזר.
לא, עזר גמרנו, אבל כבר בריאל מדריד.
יש להם מחליף לעזר, יש את האח של עזר.
כן, אבל זה לא אותו תפקיד, זה לא היכולת.
לא, זה לא אותה איכות גם, זה בכלל אותה רמה. והם צריכים להתפלל שעזר באמת ימצא איזה קבוצה, אבל עזר זה לא יעזור להם, כי הם נופלים מאוד בעמדות ההגנה, שניהם עמדות המגנים וגם עמדות הבלמים, ובלי הגנה אי אפשר לקחת שום טורניר.
אז אני רוצה לקחת אותך קדימה עם איטליה, לקראת חצי הגמר מול ספרד. דיברת טיקי טאקה אצל איטליה, אבל טיקי טאקה היום גורם לאנטגוניזם אצל עוד כדורגל כשאנחנו שומעים, וגם קצת הנבחרת הספרדית, אנחנו נדבר עליה בהמשך. אז רגע, אז איטליה, חוץ מזה שהיא הרבה יותר מהנה לצפייה בטורניר הזה, היא גם לדעתך הפיבוריטית בחצי הגמר?
עוד פעם, מי יספינצולה לא היה נפצע, אז היא הייתה פיבוריטית מובהקת, אפילו באמת באחד המשחקים היותר קלים מבחינתה, כי מבחינת המאצ'אפ לא היה לטעמי, לספרד הרבה סיכויים. אבל בגלל שספינצולה נפצע והמחליף שלו, צריך להבין, זה גם הפערים בין לפעמים שחקן נפצע, אז יש לך המחליף שלו הוא פחות או יותר, או באותה רמה, או קצת פחות. הפערים בינו לבין אמרסון הם פערים אדירים. אמרסון, המחליף שלו, שיחק העונה בצ'לסי פחות מ-90 דקות בליגה. בכל העונה. והוא מחליף את השחקן הכי משמעותי במערך, בחלק ההתקפי האיטלקי, ספינצולה עשה טורניר על.
כן, אבל אנחנו כל הזמן מורידים מרמתה של ספרד, ונכון, ופה, והנה היא בחצי הגמר, והיא פתאום יכולה להיות גם בגמר.
נכון, וספרד היו עליות וירידות בטורניר, והיא הייתה בעיקר, אתה יודע, היא הפגינה באמת חוזקה מנטלית, וגם יש לה מאמן מצוין.
חזרה מפיגורים.
חזרה גם... מה זה חזרה? קרואטיה סגרה לה 3-1 ל-3-3. ראינו מה זה עשה לצרפת, אבל הספרדים הצליחו לשבור את זה ל-5-3. אז תנצחה בפנדלים, למרות ששם היא הייתה בפיגור פעמיים תוך כדי הפנדלים.
כן, הפנדל הראשון הלך לקורה, הוא הלך למות המאמן.
נכון, ואתה יודע, הפנדלים למאמן זה אחד הדברים הכי קשים שיש.
אין לך מה לעשות.
אתה בעצם...
הידיים צריכה קשירות, אתה עומד בצד.
והלב שלך רק דופק, ואתה לא יודע, באמת, זה באמת מאוד קשה. בסופו של דבר, ספרד... בעצם ההגעה ללכת לגמר,
הנה בפנדלים אתה קובע את הבועטים,
כן,
והמאמן של שווייץ שלח את אותה חמישה באותה סדר
שהכניסו
את כל החמישה נגד צרפת, ותראה מה קרה.
טוב אורי, מתי אתה טס ללונדון?
אנחנו בשלישי בבוקר,
נהיה
שם גם בחצי
הגמר
הראשון ונשדר תושב
בסדר את אנגליה. טוב אורי,
אנגליה, והתפללתי
אתמול
שיהיה אנגליה
בדיוק, יפה.
אומרים השמועות אומרות שהממלכה בכברכך
60,000 בדיוק, אז אנחנו נשמע ממך באנגליה ביום רביעי. אנחנו כרגע רוצים לעבור לדבר על אנגליה, בינתיים אני אגיד לך תודה רבה אורי יוזן,
תודה לכם, נמשיך
ליהנות,
שבוע נפלא, תיזהר שם. ואנחנו רוצים לדבר על הניצחון הגדול של אתמול, אנגליה 4-0 מביסה את אוקראינה, פתאום יוצאת קצת מהמחסה שלה, מהצדפה, מתחילה להשתחרר, מציגה את המשחק הכי טוב שלה, ואני רוצה להגיד שלום וערב טוב לזוויק זלצר, ספורט אחת, אלן זוויק.
שלום, ערב טוב חברים.
מה שלומך?
אני בסדר, תודה.
יצא לך לשדר בלונדון, גם את אנגליה נגד גרמניה, בשישי האחרון שידרת את ספרד נגד שווייץ, אבל אני כמובן רוצה לדבר איתך על אנגליה. It's coming home?
כן, הסיכוי גדול. תראה, גם ערב המשחקים, כשהסתבר שאנגליה, אם הכל ילך כתושה ישורה, אז היא תשחק שישה מתוך שבעת המשחקים בוובלי, תנתן לה יתרון גדול. היא שחקה את שלושת המשחקים המוקדמים, היא שחקה את שמינית הגמר, יש לה משחק אחד שהיא שחקה ברומא, אבל עכשיו...
אבל זה המשחק הכי טוב שלה ברומא.
כן, אבל אני אצליקה.
גם היריבה הייתה הכי נוחה.
בדיוק, זה תלוי גם ביריבה. צריך לזכור שאוקראינה, נכון, הגיעה על חודו של שער מהמקום השלישי, היא הייתה האחרונה בעצם שעלתה,
עשתה גדול שהגיע לרבע גמר.
וגם אתמול הייתה קצת חסרת מזל, כי השחקן המרכזי שלה, הבלם שלה, נפצע, ואז לא הייתה ברירה לשבצ'נקו, והוא עבר לשחק בשיטה אחרת בגלל היעדרות הבלם, ואז הוא פתח לחלוטין את כל המערך הנסוג שלו, שהיה אמור לא לספוג מאנגליה תבוסה, אולי להפתיד, אבל לא לספוג תבוסה. וזה עשה חיים קלים לאנגלים, והאנגלים אתמול, צריך גם לומר לזכותו של סאוטגייט, שהוא גם, בגלל היריבה הוא גם העיד, ולראשונה בטורניר הזה הוא עלה בהרכב התקפי מאוד, הוא עלה עם שלושה שחקני התקפה, הוא עלה את סנצ'ו לראשונה, יחד עם סטרליג.
אבל עדיין לא ספג גול.
זה מדהים, רק נגיד את הסטטיסטיקה הזו, זה פעם ראשונה, היה להם הרבה, הפעם האחרונה שהם לא ספגו, קודם כל לא היה אף פעם,
קבוצה בכלל שזכתה,
לא הייתה אף פעם מבחרת שלא ספגה בכלל בטורניר שלם וזכתה, אבל זה הפעם האחרונה שאנגליה לא ספגה ככה 4-5 משחקים בטורניר, ב-66 זוויק.
כן, אבל, כן, אני הייתי ב-66 בכל המשחקים,
יפה, אז הוא זוכר שלא היה, נכון?
אני זוכר, ואגב, אתה יודע מה שהאנגלים אמרו, שפעמיים הם ניצחו את הגרמנים בוומבלי, בטורנירים, בשני המשחקים אני הייתי, אז הם מבקשים ש...
אז עכשיו יש לך מינוי קבע לכל משחק שיהיה
בוומבלי, כן.
בוומבלי בין אנגליה לגרמניה, לכל חייך.
כן, אז זהו, אז כבר יש לי מנוי. בכל אופן, תראה, אתה יודע, עוד פעם, כשמנתחים את זה צריך לראות גם מול מי אנגליה שיחקה, היא שיחקה מול סקוטלנד, ובמשחק הקצת יותר קשה שלה, ושוב, לזכותו של המאמן של הסאוטגייט, אז הוא צחק עם שלושה בלמים.
שני קשרים אחוריים.
כן, כי טקו הספיק לו בעצם לעלות, אז הוא גם ניצח 1-0, אבל קודם כל, הוא שמר מבחינה זו, הוא ניצח 2-0 בפרק.
תראה, הוא נתן גיבוי לארי קיין שלא התחיל את הטורניר טוב, ובשני המשחקים האחרונים הוא קיבל מנו גולים, והוא מוכן כבר לחצי הגמר.
אני רוצה לשאול אותך
מה שמורטה לא כל כך עושה, למרות שהוא מקבל גיבוי מדהים מהמאמן.
אני רוצה לשאול אותך, זאביק, אתה יודע, ברמת הכדורגל נטו כהועדים, אנחנו נוטים לבקר את סאוטגייט, ואני חושב שבצדק לפני המשחקים, למה? כי הוא משאיר את גריל של הספסל, ועד לפחות את בולט סנצ'ו, ואת פודן, והמון המון כישרונות שגדלו בשנים האחרונות בכדורגל האנגלי, הוא משאיר על הספסל, והולך על כדורגל יחסית הגנתי, על מערך יחסית מבוקר, נגיד את זה כך, אבל אולי זה מה שמנצח טורנירים.
אבל מערך הגנתי, אבל מערך חכם, אני אגיד לך גם למה. הוא משחק עם בצד שמאל של ההגנה, בלם ומגן של מנצ'סטר יונייטד. בצד ימין, בלם ומגן של מנצ'סטר סיטי. יש היגיון בהרכבים של סאוטגייט. אולי אנשים לא שמים לב, אבל יש היגיון. הוא פשוט בונה קבוצות בתוך הקבוצה. זאת אומרת, הוא בונה את ההגנה,
נכון.
היא משולבת. בונה את הקישור, הוא פשוט יודע מה שהוא עושה, הוא פשוט מכיר טוב, צריך לקחת בחשבון, הוא אימן את קודם את נבחרת הנערים והנוער, והצעירה...
והוא מכיר כל שחקן על בוריו.
והוא מכיר אותם בטורנירים, וזה מה שחשוב, הוא מכיר אותם, מי מסוגל לעמוד בלחץ בטורניר, מי מסוגל ומי לא...
אבל זאביק, הכוכב הגדול, אני חושב של הטורניר הזה אצל האנגליה, יש את לוק שור שנהדר, והארי קיין התעורר אתמול, סוף סוף כובש
ברגעים. ככל שמוריניו יותר יורד על לוק שור, הוא יותר טוב.
נכון, יפה. אבל תסכים איתי, זאביק, שהכוכב הגדול זה רכים סטרלינג, שכולם הרימו גבה, למה בכלל סאוטגייט נותן לו את המקום בהרכב אחרי עונה נוראית שלו במנצ'סטר סיטי. שלושה שערים הראשונים של אנגליה, אתמול בישול פנטסטי להארי קיין. אתה יודע, פאפ גידל, שחקן במנצ'סטר סיטי, הפך אותו לכוכב על.
אנחנו פשוט הזיכרון שלנו קצר, כי נכון שבחלק האחרון של העונה סטרלינג היה בתקופה פחות טובה, אבל אם נזכור את המחצית הראשונה של העונה, ואפילו עוד קצת, סטרלינג היה אחד הכוכבים של מנצ'סטר סיטי, הייתה לו תקופה פחות טובה, אבל זה קורה לשחקנים, ואתה יודע, הוא מתעלה בדיוק בזמן הנכון, ברגע הנכון, ואתה יודע, הוא... עוד פעם, סאוטגייט מכיר אותו גם מלפני כן, הוא מכיר אותו גם מהנבחרות הצעירות, הוא יודע למה הוא מסוגל, הוא יודע שיש לו על מי לסמוך, ובצורת המשחק שלו, זה פשוט מתאים לו.
אז בוא נלך קדימה לוומבלי ביום רביעי, 60 אלף צופים דרך אגב, ככה מותר על פי הגבלות החדשות באנגליה, מול דנמרק, ראינו דנמרק מגיעה יפה, אבל בוא נדבר על אנגליה, היא מגיעה פייבוריטית, ומה שנקרא, פה חשדתי, פה אני דואג כבר, ברגע שהם פייבוריטים למשחק הזה.
כן, אבל היא מגיעה גם עם הרבה ביטחון עצמי. תראה, בסופו של דבר, הנבחרות החזקות שמגיעות לשלבים האלה, הן מגיעות כפייבוריטיות. ואנגליה, זה ברור, היא מגיעה נגד אולי הסוס השחור של האליפות, דנמרק, ובאופן טבעי, האנגלים הם פייבוריטים, הם גם בבית שלהם, הם גם נמצאים בחושר טוב, גם במורל גבוה, זאת אומרת, יש להם את כל הנתונים להגיע לכאן ולהיות פייבוריטים. אז יש כאלה שיגידו זה מסוכן, אבל יש אלה שיגידו שבהחלט זה נקודת יתרון, כי הם מגיעים פשוט בזמן הנכון, לכושר הכי טוב, בבית שלהם, מה צריך יותר...
כן, אז אתה רוצה רק להגיד, ינצחו או לא? אתה לא חושב על סנריו שלא ינצחו?
תראה, אני מאמין שהם ינצחו, אנחנו למדנו, כי אני חושב גם, אני מסתכל על הנבחרת השנייה לדנמרק, ואני חושב שדנמרק הגיע באיזשהו מקום לשיא, אנגליה עוד לא הגיעה לשיא שלה,
אתמול במחצית השנייה היא נראתה מאוד עייפה, שחוטה.
תכף אנחנו נדבר על דנמרק, אנחנו נסיים על אנגליה קודם.
יותר מזה, צביקה, אני אמרתי את זה גם על שוויץ.
ואנגליה נראתה רעננה.
לא, כי כשדנמרק עוברת את רבע הגמר, והמאמן שלה בשחקנים אומרים, הגענו לשיא. זאת אומרת, כאילו הם זהו, זה בשבילה הם הגיעו לסוף הדרך, הם עשו
חצי הגמר היה. למרות שמגיע להם כל השבחים.
טוב. זביק.
ובאנגליה אנחנו שומעים בדיוק דברים הפוכים, אנחנו עדיין לא הגענו
לפי,
אנחנו בדרך לשם.
זביק זלצר, תודה רבה.
תודה לכם,
ביי זביק.
טוב, אתה יודע, יש לנו כבר שניים מתוך חצי הגמר כבר השלמנו, דיברנו על איטליה ודיברנו על אנגליה, אולי שתי הפייבוריטיות, בואו נתחיל לדבר על האנדרדוג, וכמובן על האנדרדוג הגדול, הסוס השחור, המנצחת של הלבבות, קוראים לזה ככה, בשנות ה-80 היו נותנים לזה כינוי שכזה. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאסף כהן. אהלן אסף.
שלום, מדברים על
אנדרדוג,
אז
העלית
אותי
לשיחה. יפה בדיוק.
לרגע חשבתי שהולנד עלתה, לא?
לא, 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 אל תזכיר לו את זה, מה שנקרא...
לא, דנמרק זה תמיד הקבוצה...
זה האחות התאומה.
זה האחות הקטנה, בדיוק. אסף, מה נשמע?
מצוין, מצוין, יופי,
שרון, התגעגעתי אליך. חשבתי שיהיה לי איזה יום חופש.
הרבה זמן לא הייתם ביחד.
כן, הרבה, חשבתי, לא נורא. טוב, אין מה לעשות, אילוצים. בוא נדבר על דנמרק. עכשיו, אנחנו נדבר תכף על העיפות שלה ועל הכדורגל שלה, שלפי דעתי, אנחנו מקבלים כאן כן את ארבע הנבחרות הטובות ביותר שהציגו את הכדורגל הטוב ביותר בטורניר, כל אחת בדרך שלה בחצי הגמר. כן, יותר טוב גם מגרמניה ופורטוגל וצרפת, דנמרק הייתה טובה יותר, אבל איזה סיפור אנחנו מקבלים? זאת אומרת, דנמרק שוב, כמו ב-92, מרגשת אותנו.
לגמרי, לגמרי, זה באמת סיפור מושלם, כי הרי אנחנו מסתכלים על כל הנבחרות שהגיעו לכאן ומסתכלים על כל המשחקים שלהם עד כה. אבל בעצם בדנמרק צריך לזכור שזה פחות משחקים, כי המשחק נגד פינלנד עם כל מה שקרה לאריקסן, אי אפשר להחשיב אותו.
אתה לא סופר אותו.
לא, זה לא היה כדורגל הרי מה שהיה.
אתה לא סופר אותו ואתה לא שוכח אותו.
זה משהו פסיכולוגי היה פה.
כן, כן, לגמרי.
אחת הפנדל וכל הזה.
תכריחו אותם לחזור לשחק, אמרו למה שתשחקו עוד שעתיים, שתשחקו מחר, הם בכלל לא היו במצב שמישהו יכול היה לקבל החלטה רציונלית, אז אי אפשר להחשיב את המשחק הזה. ואז הגיע לתק נגד בלגיה, אוקיי, הם שחקים נגד נבחרת פייבוריטית, הם נתנו שם גול מוקדם, הפסידו את המשחק, הצליחו להתעלות במשחק נגד רוסיה, פה יש כמובן גם את העניין הזה שהם שיחקו בבית, או כל הנבחרות האחרות שהגיעו לחצי הגמר, שיחקו את המשחקים בבית המוקדם בבית, ומשם הם התרוממו לגמרי, ובאמת מכל הבחינות, זאת אומרת, יש את העניין כמובן המנטלי, והאחדות הזאת, והאחווה בין השחקנים, אחרי מה שקרה לאריקסן, שברור שזה מאחד את כולם, זה משהו שהוא ברור לכולם, גם מי ששיחק ומי שלא שיחק בקבוצה מקצוענית. אבל אם ניקח את העניין המקצועי פה של דנמרק, שצריך לזכור שהנבחרת הזאת נבנתה משך שנים, כמובן עם מאמן אחר, המאמן הנוכחי יולמן הצטרף רק בשנה שעברה, סביב קריסטיאן אריקסן, כבתחילת כדורגל, הוא הכוכב הגדול של הנבחרת הזו, אני חושב שמאז הימים של לאודרופ לא היה כוכב על דני ברמה הזו, וכל סגנון המשחק היה סביב השחקן הזה, 4-3-3, שני קשרים אחוריים שבעצם הם השומרי ראש, ואריקסן תעשה מה שאתה חושב. מגיעים לטורניר, משחק ראשון, נופל הכוכב, צריך להתארגן מחדש, פתאום המאמן משנה את שיטת המשחק, פתאום הם משחקים הרבה יותר על הכנפיים, שחקנים שלא באמת רוב האנשים הכירו, יועקים מילה, המגן, שמפרק בכלל באטלנטה כמגן ימני, וגם שם הוא מחליף, פתאום פה פורס כמגן שמאלי, מצד ימין, שחקנים גם, דניאל וס, שחקנים וסטרוגר, אז הם שחק בשני המצגים האחרונים, שחקנים פחות מוכרים, מתעלים פתאום, כי השיטה השתנתה, נחקים הרבה יותר על הכנפיים, ואי אפשר שלא להציר את הכובע לנבחרת שגם מבחינה מקצועית הצליחה להפוך את עצמה בתוך, מה זה, 3 שבועות.
זהו, שחוץ מאיטליה, שדיברנו מקודם עם אורי על השצף של המשחק שלה ועל הלך קדימה, דנמרק היא קבוצה, נבחרת, סליחה, שכל הזמן חושבת על התקפה. זאת אומרת, אנחנו ראינו אותה פה בישראל, רק 2-0 על ישראל, 4-0 על אוסטריה, נדבר זה עוד במוקדמות. היא כבשה למעשה 10 שערים בשלושת המשחקים האחרונים ביורו, זאת אומרת, באליפות אירופה, כשכל משחק הוא לנצח או ללכת הביתה.
וזה משהו שנקרא באמת תרבות או די.אן.איי של קבוצה, של נבחרת. לא סתם השווינו אותה בכלל השיחה להולנד, כי באמת הבסיס של הכדורגל הוא תמיד לחשוב התקפה. נגיד, הנבחרת הדנית הראשונה הגדולה בשנות ה-80, 84-86, הדניש דיינמייט, מה שאהבו אצלה את המשחק ההתקפי. ומאז והלאה, זה תמיד היה הדבר שהיה בבסיס של הנבחרת הזו. אפילו כשהם זכו ביורו ב-92, לפני הטורניר, בדנמרק מאוד ביקרו את נילסן, אמרו שהוא הגנתי מדי ולא אהבו אותו. מיכאל לאודרופ פרש מהנבחרת ההיא, כי המאמן לא היה התקפי מספיק. ואז הם זכו בטורניר,
ואז הביאו אותו לישראל.
ואז הוא הגיע לישראל, שרון עלה על זה, הוא אמר שאם דנמרק יזכו, בעוד 8 שנים, יולמן, המאמן שלהם, מאמן פה את נבחרת ישראל. אבל ברצינות, הנבחרת הזו באמת היא משחקת כדורגל כמו שאנחנו רוצים שישחקו כדורגל. אין פה כוכבי על, אבל זו נבחרת שרק חושבת התקפה, ובסוף היא תפסיד, כנראה תפסיד, אנחנו לא יודעים אם היא תזכה, אם היא בגלל רבית כאנדרדוג.
יש לה שחקנים אתלטיים, יש לה שחקנים אגרסיביים, כושר גופני טוב, שליטה היא מצוינת בכדור.
כן, אבל מה שקרה אתמול אסף, זה שראו במחצית השנייה, קודם כל חוץ ממה שקרה עם אריקסן, התמונות של דנמרק אתמול, אויבירג, שחקנה של טוטנאם, אולי מהשחקנים, חוץ מאריקסן, ברמה הכי גבוהה, זאת אומרת, מאלה שהגיעו הכי גבוה בכל הנבחרת, פשוט לא נשכב, אבל הוא יושב על הדשא, וממש אתה ראית הכל מתפרק, הכל אצלו יוצא החוצה, רק שאתה היית שם צביקה, אבל שנוכל להבין גם אנחנו הצופים בבית, איזה לחץ פיזי ורגשי השחקנים האלה נמצאים, והם היו נראים מותשים אתמול, כאילו אתמול סוג של הם זכו בגביע מבחינתם.
אני חושב שיש את העניין הזה, וזה באמת צביקה יכול לספר לנו, שנכון, יש את הלחץ התמידי הזה לספורטאי, לספורטאי מקצוען, לצחקן שתמיד בטופ.
אבל כשבאים לשחק בנבחרת. אתה יודע מה, אבל אני עומד ומסתכל על שירת ההמנון של כל הנבחרות.
כן, כן.
איך הם עומדים, ואתה יודע, המצלמה עוברת, ואתה רואה את זה, ואני יודע, כשעמדנו נבחרת ישראל, איך שרנו את התקווה. זה משהו שעושה, לצערי בכדורגל יש לנו בעיה קצת, בישראל, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל הצורה פה, זה מראה לך איך האנשים האלה כוכבים ואחרים מתאחדים סביב הדגל.
הכדורגל הדני עכשיו כל כך טוב שהוא כמעט, לא עוד לא, אבל כמעט תוקף את הסדרות הדניות. אם לא ראית, אני מצליח להתחיל לראות. כמעט, עוד לא.
העניין הזה, אבל עם הדנים, הם שיחקו את המשחקים הראשונים בבית שלהם, הם חיים בתוך עמם, ובאמת יש שם אחדות אמיתית של כל הציבור מאחורי הנבחרת. האנשים גאים בנבחרת, ואז באמת יש שם את התחושה הזו של שליחות, וההתפרקות בטח עם מה שקרה עם אריק הנקרונות האלה, ולכן הצבעות שלו.
טוב, אימור, אז דנמרק עושה את זה או אנגליה?
אני אגיד את האמת, אנחנו שאנחנו אנגלופילים, אנחנו עושים את אנגליה, בלב, בפנים, ושוב אנחנו עושים בלב, ועם אריק שם דבר, אני רוצה שדנמרק תזכה בטורניר הזה, אני ממש רוצה שהם...
אני רוצה שגם דנמרק וגם אנגליה.
אתה בפיצול אישיות אותך.
זה העניין, זה יופי, בחצי הגמר, לא אכפת לך מי תעלה, כי כל בחד שעולה זה טוב, רק העיקר שהאנגליה תעלה. אסף כהן, תודה רבה.
תודה חברים,
טוב, אז צביקה, אני אעשה לך חידה. אז דיברנו על איטליה, דיברנו על אנגליה, דיברנו על דנמרק, עכשיו...
ספרד!
סלה מרגי, אל מונדו. מה העניינים? כמו סטאס? השארנו את ספרד לסוף, ואני חושב שאתה צריך לחוס על זה, כי איטליה מרגשת אותנו בכדורגל, ואנגליה מרגשת אותנו עם זה שהיא רוצה להחזיר תואר הביתה, ודנמרק מרגשת אותנו עם הסיפור, וספרד לא כל כך. אז אתה הולך לחוס עלינו?
הפוך, הפוך, זה הכי טוב לספרד.
כן, שלא ידברו עליה, אני תיקח את הגביע.
בדיוק, זה הטקטיקה של לואיס אנריקה, שמאז שעשה את הרשימה של הזמנים על היורו, הוא קיבל... ממש מבול שביקורת בספרד, אף אחד חוץ ממנו ואולי המשפחה של לואיס אנריקה חשב בכלל שספרד תגיע לחצי הגמר, ולואיס אנריקה החדיר ממש לקבוצה שלו בבחינת פסיכולוגי, אמר להם משהו, הדבר הבא, אמר להם, תשמעו, לפי כל הספרדים אתם לוזרים, אתם לא טובים, בואו נוכיח לכולם שאנחנו טובים ואנחנו חזקים, והפסיכולוגיה של הקבוצה של הספרד וגם כמובן קבוצה שיום אחד יכולה להיות מאוד מעצבת, אבל היא קבוצה חזקה מבחינת קבוצה. נכון שאין את השחקנים הגדולים כמו קסיאס, פויור, רמוס, צ'אבי או איניאסטה, אבל יש לה זה משהו ששחקנים אולי בבינונים יכול להיות בינונים, אבל עם איזה רוח משהו ודבר נוסף, יש כנראה זה מצב שכנראה, שיכול להיות שזה האירוע של ספרד, כל מיני פרטים שאומרים שספרד כן יכולה להגיע לגמר, למרות שאפילו בספרד מודים, ואני ראשון, שאיטליה נראית אותו.
כן, אבל אתה יודע שזה גם חילופי משמרות, והשחקנים האלה קיבלו את הניסיון שזה ייתן לנבחרת גם ב-6-8 שנים הבאות.
כן, אבל צריכים להגיד שספרד...
לא מבטרים עכשיו, אני לא אמרתי שמבטרים, להפך.
לא, אבל זה העניין, זה מה שמפתיע פה, סל, שאף אחד לא נתן הסיכוי, וזה נבחרת שאמורה להיות גדולה בעוד מספר שנים, והנה עכשיו אולי תגיע גם לגמר יורו.
כן, האמת, בוא נגיד שזה קבוצה שאף אחד ועדיין יש בספרד, אומרים שספרד, אם אתה לוקח את המשחקים שלה, היא ניצחה בברכה את קרואטיה, okay. ניצחה בפנדלים
בשוויץ.
כלומר, חוץ מסלובניה, שאני רואה שהשוער שהחדיר עצמו, נראה לי שכבר
יש לו בית. כן, הוא הלך לשחק כדורף.
יש לו כבר בית במרביה, משולם על ידי התאחדות הכדורגל הספרדי. חוץ מזה, אני אומר לך שאין הרבה, בוא נגיד, אפילו פרשנים בכירים אומרים שספרד עדיין היא לא קבוצה חזקה בבחינת אנגליה או איטליה, אבל זה דבר יפה, שאתה רואה אפילו כשג'רארד מורנו, עדיין לא ראינו כלום ממנו מבחינת שערים, ומורטה הוא עדיין מורטה, ספרד מגיע לאיפה שהגיע.
אבל אפרופו צעירים, אני חושב שהסיפור הגדול צביקה של עדיין לא מספיק מודעים, לכך זה שבהרכב, בונקר, אתה יודע, נמצא שם, לא בונקר בחירה הגנתית, אלא הוא תפור שם, והוא גם אחד השחקנים הכי חשובים, הוא משחק בתפקיד האיניאסטה, המוסר למוסר, המוסר למבשל, זה פדרי, בין 18 ו-7 חודשים, הכדורגל הספרדי לא מפסיק לייצר כישרונות על.
וגם האומץ על השוער, אני מסיר, כן, את... אני מסיר את הכובע בפני המאמן. כל כן, הלחץ כל היה כל... לשים נכון. את...
את דוד דחיה.
את דחיה, והוא הלך על השוער הזה, וגם עם הגול הזה שהוא קיבל, הוא נתן לו גיבוי, עם הגול שהוא קיבל באשמתו.
נכון.
כן, אבל בבחינת לסנדיקי אני אומר לך, זה סוג המאמנים, אני לא יודע אם אתה מכיר בכדורסל, שאם אתה מבקר מישהו, הוא דווקא עושה את זה, ודווקא שם אותו.
עקשן, כמו עם מורטה, כמו עם מורטה.
כן, אבל בצדק, אונאי סימון, אני תכף לפני חודשיים כתבתי, אונאי סימון הוא שוער מצוין בתגובות, אבל תמיד בכל משחק עושה מידע אחד גדולה. אני לא חשבתי שזה מידע כמו שאתה, אבל כן עושה מידע. ועל השאלה של הצעירים, לואיס אנריקה, ואפשר להגיד שכל הכדור הספרדי, בנו על שני שחקנים צעירים להיום ולמטר, למחר. זה אנשו פאטי החלוץ, וכמובן פזלי. ופזלי שהגיע לברסה, כמו איזה מישהו בן 18 שאף אחד לא מכיר, אפילו נר קומן, אתה יודע, באימון הראשון, שאל מי זה היית הזה, ומאז הוא התאהב בו, הוא שיחק כל המשחקים עם ברסה, וגם עכשיו עם לואיס אנריקה, זה נכון, הוא קצת עייף, משחק כל הזמן, כן. נכון שהוא לא תמיד נותן 9-10, אבל הוא שחקן בגיל שלו באמת מדהים.
אז רק ניתן את השאלה, רק שאלה אחרונה, אני רק אגיד שאנחנו דיברנו על סיפורים מרגשים, לואיס אנריקה זה סיפור מרגש בפני עצמו, כמובן שקל את ביתו לפני שנה וקצת של מחלת סרטן, אז אם הוא יגיע ואם הוא יזכה זה גם יהיה סיפור מרגש, אז לחצי הגמר מול איטליה הפיבוריטית, מה ההימור שלך סל?
אין שום ספק, אין שום ספק, שנייה לסיימתי, אין שום ספק.
אני כבר צוחק.
האמת, הלב שלי אומר את ספרד.
והראש?
והראש אומר גם את ספרד.
יפה, זה מעניין.
אני עם סל.
רק שתדעו, כל יורו מאז 2008 הן נפגשות, ויש פה כמה, ואני אזכיר, זה שחזור הגמר מ-2012, ודו קרב הפנדלים מ-2008.
והסיפור של סנריקה עם הטסות, עם המרפק הזה שקיבל על הרף, יש הרבה סיפורים בתוך המשחק הזה.
טוב, אני אדבר לקראת המשחק, כאמור ביום שלישי, ספרד מול איטליה.
אין הרבה זמן.
סלם ארגי, תודה רבה.
48 שעות.
אריבדלצ'י.
אריבדלצ'י, להתראות.
ביי.
טוב, היה לך מספיק יורו, צביקה? בסדר, נהנית מה...
איזה ענף ספורט שתביא לי, אני אהנה ממנו.
טוב, ומרוץ סוסים. לא, סתם, אנחנו רוצים לדבר... ענף ספורט הכי מעניין בעולם. הכדורגל הישראלי. אז אנחנו, תראה, נגמרה לפני רגע העונה, וכבר תכלס השבוע מתחילה עונה חדשה. מכבי חיפה ביום רביעי מול קירד, במוקדמות ליגת האלופות, חזרה היום.
זה מאוד מוקדם, זה מאוד מוקדם.
במחנה אמונים מאוד מוקדם, אבל אין מה לעשות, אתה יודע למה זה מוקדם.
זה לא אגון לקרוא.
אבל אתה יודע למה, קודם כל כי זה סיבוב מוקדם.
אני יודע, אני יודע.
וגם כי צריך להתחיל מוקדם, למה? כי בעוד שנה וחצי יש מונדיאל, אז גם העונה הבאה צריכה להתחיל מוקדם, צריכה להתחיל עכשיו, ושלום על ישראל.
מה הקשר שלנו למונדיאל?
כדי שנוכל לשדר את זה.
כן, שנוכל לשדר.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, ויינט, אלן שמעון.
אלן, ערב טוב חברים.
מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומכם?
בסדר גמור, מה שלום מכבי חיפה חזרה עכשיו ממחנה אימונים?
נכון, אז מכבי חיפה אחרי שבוע של מחנה אימונים עם הראש ביום רביעי, במשחק במוקדמות ליגת האלופות מול קריית. מעבר לזה מרוצים מאוד מאוד ממחנה האימונים, אתה יודע, קבוצה... הראשונה בארץ גם שיצא למחנה אימונים, גם שהשלימה את הסגל שלה באופן סופי ומוחלט כבר בחודש יוני, זה לא דבר אופייני ורגיל בכדורגל שלנו.
אני חייב לשאול אותך שמעון, אני קורא שזה הוגדר כמחנה אימונים הטוב המוצלח ביותר של הקבוצה של מכבי חיפה בעשור האחרון. מה זה אומר? איך מגדירים הצלחה של מחנה אימונים?
אני אסביר לך איך מגדירים. קודם כל מבחינת השיתוף פעולה בין הצוות המקצועי לשחקנים, בין באמת מה שהצוות המקצועי ראה מהשחקנים שלו, בין החיבור של החדר הלבשה, ראו שם באמת חיבור שלא ראו אותו שנים, מבחינת זה שמכבי חיפה כבר עם סגל מושלם, לא שמחר מחתיים צריך לנחות איזשהו שחקן חדש בקבוצה, ואז הוא צריך להתאקלם. השחקנים כבר מכירים אחד השני, כבר מתאקלמים, זה משהו שיותר קל לשחקנים באמת להגיע לתחילת העונה מוכנים מבחינת ההיכרות שלהם, מבחינה מקצועית, מבחינת ההכנה, הטרומונה שהם עושים ביחד עם הצוות המקצועי, עם המאמני כושר, זה משהו שבאמת גורם לסיפור גדול מאוד בצוות המקצועי של מכבי חיפה.
ולקראת קירת, אתה יודע, הסיכוי של מכבי חיפה צריך להזכיר, הוא נמוך מאוד להגיע לליגת האלופות.
למה, קירת היא תעבור?
לא, קירת, אבל...
צריכים לעבור לא מעט שלבים, נכון, ואתה יודע,
התחיל בעיה בסיבור השני, עם הכוכב האדום בלגרד, שהיא קבוצה תורה.
תקן אותי אם אני טועה,
אבל
המטרה הריאלית של מכבי חיפה היא לצבור מספיק, קודם כל, להגיע כמה שיותר רחוק ולצבור גם נקודות, אבל להגיע לליגה אירופית, מכבי חיפה חייבת לחזור, אתה יודע, למקומות האלה באירופה.
אני מסכים איתך, אבל קודם כל, אתה יודע, מבחינתיים רוצים להסתכל כרגע על המשחק ביום רביעי, לעבור את המשחק הזה, קודם כל לעשות את ההכרעה הזאת פה בארץ, ואז הם יחשבו על המשחק בשלב הבא. מעבר לזה, אתה יודע, מכבי חיפה גם, מה שחשוב לה זה להשתלט פה על הכדורגל בארץ. זה משהו שהם שמו לעצמם למטרה. ינקלה שחר לא סתם מגדיל את התקציב, לא סתם רוצה באמת שמכבי חיפה תתקע איזשהו יתד, כמו מכבי תל אביב, כמו באר שבע, עם האליפויות ברצף, הוא רוצה שמכבי חיפה תחזור להשיג עוד אליפות ועוד אליפות, ובאמת תחזור להיות אותה קבוצה מאיימת. לא רק אירופה בראש של ינקלה שחר, גם הליגה שלנו.
לא, אבל אירופה זה מאוד חשובה במרכיב הזה.
חשובה ללא
ספק. אני אגיד לך למה היא חשובה, שימון וצביקה. מה שחשוב כרגע למכבי חיפה, זה, הרי, בכלל, בשיטה החדשה שנוצרה קשה מאוד להגיע לליגת אלופות. צריך 3-4-5 שנים טובות של ניקוד, ואז לאט לאט יש סיכוי טוב יותר.
ואז אתה מקבל הגרלה יותר טובה, הגרלה יותר נוחה. ברור, אתה צריך לבנות את עצמך.
נכון.
בגלל שהיא לא הייתה כל כך הרבה שנים,
אתה יודע, שימון, נורא מעניין אותי לגבי ינקלה שחר. קודם כל, אנחנו מחלים לו אריכות שנים, וכמה שיותר שישאר בכדורגל, באמת
שיהיה בריא ושיהיה מדהים.
השאלה הגדולה, האם האליפות הזו ששחררה המון לחץ ואחרי כל כך הרבה שנים בלי, היא גרמה לו להיות יותר מעורב, יותר רעב, או אתה יודע להגיד רגע זהו.
אני לא יכול להגיד לכם, גם בשנים שהקבוצה לא הייתה טובה הוא היה מעורב.
נכון, ינקלה שחר שיהיה בריא קודם כל בן 80, אבל יש לו רעב של בן 18. אני אומר לכם את זה באופן באמת הכי אמיתי והכי באמת ברור. הוא רעב מאוד להצליח, הוא לא סתם החתים את כל התותחים, באמת, אני יכול להגיד לכם, בן שער, אלי מוחמד, דין דוד, אורי דן, שחקנים באמת, אתה יודע, שעשו שנים די טובות בכדורגל שלנו, הוא החתים אותם במטרה אחת, להשתלט על הכדורגל בישראל.
מה זה להשתלט? לכבוש כמו בתחילת שנות ה-2000?
כמו שמכבי תל אביב לקחה אליפות ועוד אליפות ועוד אליפות, שלוש ברצף וגם באר שבע אותו דבר, ככה ינקלה שחר מבחינתו, רוצה את מכבי חיפה לוקחת אליפות ועוד אליפות ועוד אליפות.
כן, אז רק שאלה אחת אני רוצה לשאול אותך שימון בתור מישהו
ממורה. מכבי תל אביב והפועל באר שבע לא כל כך מוותרים מהר, אבל יהיה מאבק
כזה. לא, זה טוב, הפועל באר שבע מתחזקת.
אתה רואה את הסגל של מכבי תל אביב והפועל באר שבע, עם כל הכבוד להם, מכבי חיפה היחידה שהתחזקה.
מי הרכש לדעתך הכי טוב כרגע?
בגלל שמכבי חיפה עוד לא כבר גמרה את החיזוקים,
דעתו, הרכש הכי טוב שעשתה מכבי חיפה בקיץ הזה.
תראה, עלי מוחמד ללא ספק זה שם נוטט, שהיה למכבי חיפה שלושה קשרים מצוינים, okay. רודריגז, מטה לביב ואבו פני, אבל אני חושב שמכבי חיפה ההשקעה שלה באורי דן, זה ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות.
רגע, מה עם אבו פני?
אבו פני אמור להישאר כרגע.
היום הוא נשאר, מחר הוא נשאר, בוא נדבר
כן, כרגע, יום רביעי הוא גם אמור להיות בהרכב. אבל כן, אבל אתה יודע, אם תהיה לו איזושהי הצעה, מכבי חיפה לא תעמוד בדרכו.
הבנתי, טוב, שימו לב, אז ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה.
להתראות.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
טוב, מאלה שנורא הולך להם בקיץ הקרוב ונורא מתרגשות, לאלה ש... קצת חוששות הייתי אומר, או יש הרבה, לא להגיד את השערות, אבל משהו שם לא מתניע עדיין בקיץ האחרון, וזו ביתר ירושלים. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לאופיר סער. וואלה, אהלן אופיר.
אהלן, ערב טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור, אני לא הולך להקריא לך רשימת רכש.
אם היה לך, אתה יכול להגיד לרשימה מכולת.
אם היה לך שם אחד היית מתחיל איתו.
אם היה לך רשימת מכולת היית קורא, אין רשימה. תגיד, מה קורה בביתר? זאת אומרת, אני רואה הרבה פוסטים והרבה ציוצים של חוגג, אני לא רואה הרבה, לא, אני רואה ככה, אני רואה ציוצים על הכחשות שחלילה מישהו מגיע או זה וזה וזה, אבל אף אחד לא בא.
כן, אני יכול להגיד לך, אני גם, הקהל, גם ברשתות, שולחים הודעות לכל בן אדם בסלום המועדון, ורוצים לדעת, מתעניינים, מודאגים, מתעניינים, אבל כרגע בביתר ירושלים לא קורה יותר מדי, זאת אומרת...
בוא נתחיל בזה, איזה שחקן ישראלי עדיין מועמד להגיע לביתר? עזבו רגע זרים. איזה שחקן ישראלי עדיין מועמד להגיע לביתר? אני חושב שהם העבירו שחקן אחד
מאור בוזגלו.
כרגע צביקה, ביתר לא עושה מאמץ לצרף אף שחקן ישראלי.
לא עושה מאמץ.
והישראלים שיש לזה, זה הבסיס?
נגיד עומרי אלטמן, לא, ביתר לא הגישה הצעה או רודפת אחרי עומרי אלטמן. זה לא... אם יבואו כאלה שאתה יודע, להשלים סגל.
תקן אותי אם אני טועה, העברה הישראלית, לא יודע אם היחידה או הבחירה שעשתה, זה בעצם מגן מבני יהודה בהשאלה.
עמית כהן, כן.
מגן, שים לב, צביקה, מגן מבני יהודה שירדה ליגה, בהשאלה, אפילו לא, היא משבחת לבני יהודה את השחקן.
לא, היא בסוף העונה יש לה אופציה לרכוש
אותו. אופציה, אוקיי, יש אופציה, אוקיי.
זה לא עניין, עניין לו שכלכלית, בכלל גם עכשיו, יצרפו עוד שניים, שלושה זרים, לא הולך להגיע לכאן טוני וואקי מחדש, יצרפו, איכשהו תעמוד קבוצה לליגת העל, תתמודד בתחתית, אולי תנסה לקרב פלייאוף עליון.
קומן.
בית"ר הולכת למקום לא טוב בסגל.
לא, זה לא נשמע טוב.
קומן, יש לו, אמור להיות לו ידע בשחקנים זרים, הולנדים, או משהו כזה, זה יכול לשפר את בחירת השחקנים הזרים של ביתר?
כן, אבל צביק, אתה לא, אתה יודע, המספרים, כמה אתה יכול לשלם? גם קומן,
כמו שחוגג אליי את התקציב לזרים.
אגב, שבתחילת...
כמה זרים יש עוד מקום?
שנייה, בוא ניתן לו.
עוד שלושה. שקומן היה בתחילת הדרך עוד בהולנד, ודובר על מספרים של 110-120 אלף יורו, קומן עצמו אמר, אין יותר מדי, תבדקו מה שלכם מהליגה שלכם.
מה שנקרא, הוא אומר לזרים, מה האינטרס שלהם לבוא פה בחום הזה?
לא, גם בלי כסף.
גם עכשיו, שחקנים שהם רוצים, גם מהליגה השנייה בהולנד, לא, לא ממהרים לבוא לפה, אלא אם אתה משלם להם הרבה יותר. זה לא שבית"ר משחקת באירופה, זה משהו... לא לכל אחד זה קורה.
כן, אבל איך ביתר ירושלים, הרי יהיה לה קשה מאוד לצלוח עונה שכזו, כבר אתה יודע מתחילים להרעיד את הכיסא של קומן, כי יהיה לו קשה, צריך להבין את זה ברמת הברבה. מי מנהל כרגע את ענייני המקצועיים של ביתר ירושלים?
ענייני המקצועים זה הצוות הזה, קומן וגל כהן, יחד עם אלי אוחנס.
אלי אוחנס אחראי בעצם על הפן המקצועי.
כן, ואמרת משהו הרגע קודם, זה הולכת להיות עונה קשה. הולכת להיות עונה, גם אם יביאו עוד שני שחקנים, נצא מגנת הנחה שיצרפו שני זרים טובים. זה לא מספיק, הסגל של ביתר קצר, היא הולכת לעונה, באמת, יהיה לה קשה מאוד השנה, ואחרי העונה שעברה, שהקהל היה מתוסכל, שהשנה זה, הקהל כבר לא
יסבול
עוד עונה כזאת.
כן, נעבור אופירי רק מביתר להפועל תל אביב, שאתה גם מסקר.
שמה המצב יותר.
קודם כל, אני חייב לשאול, בתוך אופירי, יש הרבה שנים כבר כתב ותיק, אתה מתגעגע לימים של פעם, של הנסיעות ולרדוף אחרי קבוצות ישראליות במחנות אימון? פעם היו שולחים כל שנה.
מאוד, מה, קודם כל בכלל, הקבוצות הישראליות, פעם היו, אפשר להגיד, יותר מעניינות מאשר היום. היו יותר מעניינות. אבל הקבוצה שאני מסקר עכשיו בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, רמת העניין ש... אתה יודע איזה הבדל זה ששתי הקבוצות האלה נאבקות בצמרת.
לא, אבל הפועל תל אביב עסוקה איץ טוב.
אבל הפועל קיץ טוב, בואו נעשה לנו ככה איזשהו סיכומון קטן.
לא שמעתי את
המשפט האחרון. הפועל תל אביב עשו קיץ טוב יחסית.
כן,
הם צריכים עוד להתחזק בזר אחד או שתיים, ויהיה להם קבוצה טובה.
כן, הפועל תל אביב מביתר, כל האנרגיות שם, גם הקהל מחכה לעונה, קהל מחכה מחירת מנויים, בינתיים עד עכשיו זה רק אפשרות לשמר את המנוי, ובימים הקרובים זה יצא לקהל הרחב, אבל באמת, אווירה טובה בהפועל תל אביב, שמחה, מחכים לעונה הזאת, באמת, אחרי הרבה שנים למטה, מדברים כבר על פלייאוף עליון, אולי כרטיס לאירופה.
הם יוצאים לאיפה חנה איפה?
למרות שכרגע הם לא יכולים לשחק באירופה, שהם...
עד שלא יפתרו את הבעיות. מתי הם יוצאים למחנה אימון ואיפה?
הם צריכים לצאת, אני כבר, אני חושב שזה בפולין, באמצע החודש, הם אומרים לצאת. ניר קלינגר, צריך לזכור, יוצא בסגל כמעט מלא, לוציו אמור במהלך השבוע הזה לנחות כבר בישראל, ולזכור את כל התנאים שלו, וחוץ מעומרי אלטמן, שכרגע לא בהפועל תל אביב, ניר קלינגר זה מה שהוא רצה, לצאת למחנה אימונים עם סגל כמעט מלא.
אבל עומרי אלטמן מתעקש מול הפועל תל אביב על סכום מסוים, או אני לא יודע מה, יש לו אופציות אחרות? אתה יודע, כשאני הולך לנהל מסע ומתן, אני גם צריך לדעת מה האופציות שיש לי ביד.
כן, אבל צביקי עכשיו גם לא מתנהל מסע ומתן. זאת אומרת, זה מצב של ניהלו מסע ומתן, היה על באוויר, אחרי זה הפועל עכשיו במין מצב של, אוקיי, אין לנו תקציב לאלטמן, כרגע קוד צד בפינה שלו, אם אלטמן לא ימצא קבוצה בחול, אז הנושא יחזור לדעתי להיות על הפרק.
חבר'ה, כרגע... אין תנועה כל כך גדולה של שחקנים ישראלים לאירופה. אתה רואה?
כן.
כל הקבוצות
לא...
מנסים למכור את האום, מנסים למכור את זה. בית"ר ירושלים, אם לא היו מוכרים את אלי מוחמד למכבי חיפה, אני לא יודע אם היו משיגים באירופה מישהו שיקנה אותו בכסף הזה.
כן, אבל אלטמן חופשי, אז לפחות כן, זה... כן. יוכל למצוא קבוצה לשנה, שנתיים, שוב, אבל הנה, אתה רואה שזה גם לא קל.
לא קל.
זה גם לא קל, בגלל זה...
והקבוצות האירופאיות כבר במחנות אימון, כבר לא רוצה להגיד שסגרו את הסגל, אבל...
טוב, אופיר סער, וואלה, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לכם.
ביי.
עכשיו אנחנו עם הדיווחי התנועה.
אתם מאזינים לספורט עם שרון דודוביץ' וצביקה שרף.
חזרנו אנחנו אל השעה השנייה בתוכנית הספורט שפותחת את השבוע. למזלנו, עונת המלפפונים צביקה, הפעם היא קצרה, אז כן, דיברנו קצת על הכדורגל, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים. יש לנו יורו, יש לנו NBA, יש לנו וימבלדון, גם על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל יש גם מלפפונים בכדורסל הישראלי, וכמובן מלפפון ישראלי מאוד מאוד מעניין, אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אור שקדי מוואלה. אהלן אור.
אהלן, שרון וצביקה.
לא אמרתי על אור שהוא מלפפון. לא, הוא רק דווקא גם לא חמוץ, דווקא הוא יספר לנו על המפפון, והיום באופן רשמי, למעשה יפתח זיו חותם במכבי תל אביב. קודם כל, באופן כללי, פרטים על העסקה הזו?
שנתיים פלוס אופציה לשנה ספציפית. כסף, זה בסופו של דבר שכר יותר גבוה, מה שהוא אמור לקבל, מה שהוא יכול לקבל בקבוצה אחרת בישראל, אולי באירופה במקומות מסוימים יכל להרוויח יותר, אבל בואו נדבר רגע על עצם המעמד. אם תחזיב, בשביל הרבה שחקנים שאולי גדלו במקומות אחרים, להגיע למכבי תל אביב זה עדיין משהו גדול, ובגלל זה הוא גם בחר את זה. אם תחזיב הגיע אמנם לא מאיזה חור, הגיע למכבי חיפה, ושיחק גם את הרבה קבוצות קטנות, זה מסע שהוא מסלול של כל פעם להוביל קבוצות קטנות, ולהוביל קבוצות קטנות, ועכשיו הגיע לגלבוע גליל לפני שנתיים, ולקח אותם למעלה, ובשבילו להגיע למכבי תל אביב זה חותמת באמת, ועדיין, יש שחקנים שבשבילם להגיע למכבי תל אביב זה יותר מאירופה, לפחות לאירופה.
אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון מאוד, אני חושב שכל שחקן ישראלי שיכול להגיע למכבי תל אביב, צריך לעשות את זה.
אבל לא כולם,
מי שמתאים, מי שלא מתאים, לא לוקחים אותו.
לא, אבל זה לא עניין של מתאים, יש את החשש הזה, ראינו את זה המון ישראלים.
מה קרה לשחקנים אחרים שלא באו למכבי תל אביב והלכו לאירופה? הם כבשו את אירופה?
אבל יש שחקנים שלא באו למכבי תל אביב, וזה היה צעד שבעצם בשלב קריטי בקריירה שלהם, וזה
הצעד
שאחרי זה
משם הם מכו
אחורה.
אז שהם ייקחו אחריות על מה שהם עשו. אי אפשר להשאיר תמיד את מכבי תל אביב. שחקן מקבל צ'אנס במכבי תל אביב, הוא צריך לקחת את זה בשלוש ידיים.
גם הם לא מאשים. אני גם חושב שהם מאשים את מכבי תל אביב, אבל השחקנים שבאים אחרים רוצים לקבל החלטה.
בשביל להיות שחקן במכבי תל אביב, אתה צריך להיות ברמה גבוהה, אתה צריך להיות שחקן שמתמודד עם לחצים.
עם תחרות על המקום.
אני חשבתי שישתח זיו היה צריך להיות כבר בשנה שעברה במכבי תל אביב, ואז הוא היה עובר, אתה מגיע למכבי תל אביב, אתה עובר שנת חניכה, שנת הסתגלות, זה עולם אחר, זה מקום אחר, אבל גם עכשיו, יפתח זיו יבוא, הוא בחורצ'יק אמביציוני, הוא אתלט, הוא ייכנס לקבוצה, בואו נאחל לו בהצלחה.
לאיזה תפקיד, זאת אומרת, לאיזה תפקיד בתוך הסגל, איזה מספר שחקן הוא נגיד איזה כך, הוא נכנס אור?
אני לא, תשמע, אני חושב שיש לו מקום, אני אולי קצת יפיע, יש לו מקום בעשירייה במכבי, אנחנו מדברים על מכבי שיש לה כרגע, חוץ ממנו הכל בישראלי חתום, יש לה תשעה שחקנים חתום, אז בטוח שכרגע בעשירייה, אבל אם מסתכלים יותר לעומק, אז יש סיכוי שגם אנחנו נראות אותו בסיריה של הסגל של מכבי תל אביב יושלם. אני לא יודע עד כמה זה יהיה, כי אנחנו לא רוצים להתקל בסופו של דבר איזה ישראלים יושלמו במכבי תל אביב. אולי המעמד של יפתח זיו יותר טוב משל דיבר תולומיאו. שאלה, האם גם זוסמן המשיך?
אז זהו, מה לגבי זוסמן?
שאלה מצוינת, יש עניין באירופה. אני חושב שהוא יפה נכון לתת שנה, שנתיים להתקדם.
איפה, בגרמניה?
כן, היה דיבור על אלבה ברלין. התוכנות שהוא עובד איתה הוא תוכנות שמאוד חזקה עם אלבה ברלין. ונסות, זה שום דבר לא יקרה. אני חושב שזוסמן בעצם לא תהיה פתוחה למכבי תל אביב.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
גם בגיל כזה.
אני רוצה להגיד לך משהו. יש הבדל בין מצב שאני קבוצה מילאנו רצתה שחקן מפנטינאיקוס, תוך שבוע החתימה אותו. לבין מצב שאני סוכן, ואני מציע שחקן שלי לקבוצה אחת, לקבוצה שנייה, לקבוצה שלישית, אני המאמן של הקבוצה, או המנהל המקצועי של הקבוצה, היא אומר, אוקיי, הוא ברשימה שלי, עוד לא, כל מי שרוצים מהר, ובאמת רוצים, והוא בין הראשונים ברשימה, עכשיו יש מאבק על, נגיד, על בלדווין, בין ביירן מינכן שרוצה לחדש לו, לבין קזן, אז יש מאבק, אז יש הצעות. אז בזה שאני הסוכן מציע אותך, או סליחה שאני, אתה רכז טוב, והצעתי אותך והשם שלך נמצא בחמש קבוצות, זה עוד לא אומר שלקחתי אותך.
אין ספק, אבל אני חושב ש... אני מניח שמזוצפן כן יש... יש התעניינות במקומות מסוימים, וזה לא רק דיבורים. בשבילו יעשה טוב אם ילך. אני חושב, אגב, מכבי תל אביב, יהיה לה בתוך שניים מהשלושה, מבין זולפן, ג'יי כהן ובלייזר, ובזה הסגל שלה יסתיים, כי אם מכבי מחזיקה שמונה זרים, יש לה מקום לארבעה ישראלים, כי אני לא רואה ישראלי בכיר מגיע, בלי שיש לו מקום לפחות מובטח ולהתלבש ביורוליג. ואת הסגל ישלימו עוד שניים,
כלומר
ילדים, וככה זה
יגמר. המטרות של כרגע, על פי הסגל שנבנה, ואני בעיקר מתייחס לעזרים, וויליאם שמגיע, אתה רואה שדרוג מהעונה הקודמת במכבי?
גם שנה שעברה, המטרה הייתה להתנהל את הפלאות ביורוליג, אני בטוח, וזה תהיה המטרה גם עכשיו. אני חושב שמכבי קבוצה מאוד מעניינת, קבוצה שיכולה ללכת קדימה. בוא נראה רגע מה יהיה החלק האחרון שיוחתם שם, וגם זה יהיה נורא משמעותי. אבל יש פה באמת, אם הפאזל הזה יכול גם להתחבר טוב, יכול גם להתחבר גם לא טוב, יודע, זה לא שאתה עכשיו רואה את השחקנים האלה ואתה בטוח שאתה יודע איך זה ייראה על המגרש. מעניין, זה בטוח. הם עקו פה על כמה מהלכים מאוד מאוד יפים. אני מקווה מאוד שגם התחלנו לדבר על התחזים, שגם הוא ימצא את עצמו ומצחק גם ביורוליג. אבל אתה יודע, לפעמים זה מתחזבים, לפעמים זה מצליחים. אנחנו נהיה
יותר
חכמים בעוד איזה שלושה
חודשים. רק שאלה, באמת, דיברנו על העניין של האופי והמנטליות, מההיכרות שלך עם מפתח זיו, או מההיכרות של האנשים שמכירים את מפתח זיו, הוא מסוג אלה שמסוגלים להתמודד עם הדבר הזה שנקרא ספסל במכבי תל אביב, כי ראינו, זה גמר לכמה ישראלים מאוד מאוד מוכשרים את הקריירה.
אני בטוח שמפתח זיו יהיה הרבה דקות בליגה, שזה יכול מאוד לעזור. אני חושב שמכבי, שגמרה במרכאות שחקנים ישראלים, הייתה מפרקת עם אותם בתוך רוטציה בליגה וביורוליג, פחות או יותר, ואז זה היה פחות עומס. ואז השחקנים האלה לא היה מקום לא פה ולא פה. אבל אם תחזיב, ואני מניח שיהיה לו לפחות 20 דקות במכבי תל אביב בליגה, זה לפחות יהיה לו את הבמה להוכיח את עצמו שלקבל את ההזדמנויות. אני חושב ש... הוא יקנה בשתי ידיים את הדקות שעוד בלייזר קיבל השנה, בשני המפעלים, בכל המפעלים.
כן.
ואתה יודע, בסופו של דבר זה נשאר רק להוכיח, זה ספרות הוא להוכיח.
כן.
מהיום הראשון של מכבי תל אביב, שאצלו מי שטוב בסדר.
בדיוק, אז אנחנו מקווים בשביל יפתח שבאמת שיצלח את המשוכה באמת לא פשוטה הזו, אבל זה האתגר. אור שקדי, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי.
צביקה, עכשיו השעה 7:06 דקות, כמה זמן כבר לא שמעת על היורו?
12 דקות.
זהו, זה היה 11 דקות יותר מדי, ואני לא הסכמתי, ולכן אמרתי, רגע, דיברנו ככה על כל נבחרת לבד, בוא נתחיל באמת להיכנס לעובי הקורה, לקראת חצי הגמר, נזכיר שוב, יום שלישי, ספרד מול איטליה, יום רביעי, אנגליה מול דנמרק, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאוזי דן, מספורט הארץ, אהלן אוזי.
אי אפשר בלי אוזי כשמדברים על היורו.
בכלל של כדורגל עולמי, מה נשמע?
בסדר גמור, אחלה עבודה אגב.
תודה רבה, אני מקווה שאתה מדבר לצביקה, כי צביקה תמיד עושה אחלה עבודה.
לא, צביקה לא צריך את המחורות שלי, צביקה אתה יודע.
תגיד אוזי, אתה נהנה מהיורו הזה עד עכשיו?
אני נהנה מאוד מהיורו, אני חושב שהיורו מפתיע לטובה.
נכון, כי היו המון חששות, היו המון ספקות, אתה יודע, גם אחרי שנת קורונה והפורמט.
גם שנת קורונה, גם הלחץ והלוז המטורף שהשחקנים עברו בשנה האחרונה. גם הפיזור הזה שהוא בעייתי, הוא לא מוסיף, זאת אומרת, אם
היורו... אם כי בדיעבד יצא קצת מזל בגלל ענייני הקורונה.
לא, כשאתה יושב בבית ואתה פתאום יכול לראות, אם היית נמצא עכשיו, נגיד, בבקור, אתה לא יכול לשבת לראות את המשחק
הרומה. שוויץ התחילה בבקו, כן, נסעה לרומא, כן, חזרה נכון. לבקו, נסעה לאמסטרדם, נסעה לסנט פטרסבורג, אבל למרות כל זאת, ולמרות, כן, קהל חלקי אין מה לעשות, זה אף אחד לא יכול לצפות.
אין שליטה על זה.
היורו ברמה גבוהה, גם מבחינה רמת כדורגל, יש איזה... זה לא נכון שכדורגל הקבוצות השתפר בחשבון כדורגל נבחרות מאז חוק בוסמן וכולי. זה ברור שהיום, שאם פעם הנבחרות היו הכי גדולות בעולם, היום זה הקבוצות, אבל עדיין הקטע הזה של טורניר גדול שבאים שחקנים ומשחקים, וזה עזוב את הנבחרות הגדולות, נבחרות בינוניות, נבחרות לתוך העניין כמו שוודיה ואוקראינה וצ'כיה ודנמרק, משחקים בשביל הסמל ובשביל החולצה, ועדיין טורניר גדול, מונדיאל ויורו בייחוד, אין לזה תחליף. עכשיו, שאנחנו מקבלים גם כדורגל התקפי, אנחנו מקבלים פה בינתיים, והסטטיסטיקה כבר לא תשתנה, כי יש רק 3 משחקים עד הסיום.
לא, אבל יש משהו חשוב, אני מניח שאתה יודע את זה, אבל צביקה, תקשיב, עוד 5 שערים נכבשים בשלושת המשחקים הבאים, 5 שערים, זה הופך להיות טורניר היורו עם ממוצע, נכון ששחרר במשחקים, לא רק בכמות, עם ממוצע השערים הכי גבוה מאז שהכניסו את שלב הבתים, שזה ב-1980.
תראה, אז שוב, הוא יהיה כזה, הוא כבר, הוא היה כזה, בכל שלב שאתה משווה, הוא היה כזה, כנראה שהוא יהיה כזה. זה יותר מזה. אפילו שאתה לוקח מונדיאל, שמונדיאל בדרך כלל, בגלל שיש יותר הבדל לרבות, וכל מיני נבחרות, פנמה, וזה. גם לעומת מונדיאל, זה הטורניר מבחר בגולים, מה זה 1982.
הלו, סקוטלנד עשתה צרות לאנגליה.
לא, לא, סקוטלנד, סקוטלנד,
אבל חוץ מאשר אתמול 4-0 מוחץ, היה 3-3, 5-3.
אבל 3-3, 5-3, זה תוצאות יחסית, אתה יכול לבודד, אתה רואה 6-0, 6-1 וכו'. אבל גם התקפי,
כי במונדיאל גולים,
אבל גם מבחינת הגישה, גם מבחינת הגישה של המאמנים, זאת אומרת, אתה לא רואה הרבה פעמים, בטח במחזור אחרון בבתים או בשמינית כבר, אתה רואה נבחרות שלפעמים באות לנסות, לגנוף את הגול, להסתגר, רוב הנבחרות פה ורוב המאמנים פה משחקים התקפי, ראינו גולים נהדרים, ראינו דרמות כמובן, אני כבר לא מדבר על אריקסן והסיפור של דנמרק. הטורניר הזה, אני אישית לא ציפיתי ליותר מדי, ואני באמת אחד הטורנירים שהכי נהניתי ממנו אי פעם, ממש כיף.
נכון, ורק עוד שאלה אחת, ממש לפני שאני אתקדם לחצי הגמר, עניין הפורמט ו-24 נבחרות, אני יודע שיש על זה הרבה טענות, אני רק אגיד ש...
ככה זה גם יהיה באליפות הבאה, כבר הוחלט או שיש עוד שינויים?
כן, ככה זה היה גם באליפות הקודמת, ככה זה היה גם בלא מעט מונדיאלים, עד שעלינו ל-32.
אני חייב להגיד שאני בעד, אני אגיד למה. בעד הפורמט ובעד 24 נבחרות, ואני אגיד ממש בקצרה למה. קודם כל, כי אירופה גדלה. אם במוקדמות יורו 92 היו 33 נבחרות שהשתתפו במוקדמות, במוקדמות האחרונות היו 55 נבחרות. זה א', דבר שני, מגיע לנו, א', מגיע לישראל את הצ'אנס לעלות, ומגיע לנו גם ליהנות מכל מיני סיפורים.
ישראל צריכה 32 ועליבא דה קופמן 46.
צריכים סיפורים כמו פנדה וצפון מקדוניה.
עלו מ-8 ל-16, שזה היה מתבקש. אני לא בטוח שעלייה ל-24 אבל ברגע שעשית את זה כבר, אתה לא יכול לחזור אחורה, ואתה יודע מה? אנחנו ראינו עם איסלנד למשל בטורניר הקודם ויפן, שזה בסדר גמור 24, זאת אומרת, זה לא יותר מדי מבחינת הבדלי רמות וכולי, אבל הפורמט הזה...
וגם הפורמט, אתה תגיד תכף למה לא, אני אגיד למה כן. נכון, יש 6 בתים, 2 עולות, ו4 נבחרות הטובות ביותר במקום שלישי. עכשיו, למה אני בעד? עובדתית, ביורו הזה, מלבד צפון מקדוניה, כל הנבחרות, כל 23 הנבחרות, הגיעו למחזור האחרון, כשיש להן מה לשחק, וזה החשש הכי גדול שלנו בטורנירים, שיהיו משחקים לפרוטוקול.
כן, אבל גם אם היו 2 עולות מבית, אז הייתה אולי עוד 1 או 2 שלא היה. העניין פה זה שאתה, שאם אתה בבית מסוים, אז אתה תלוי בתוצאות של נבחרות אחרות בבית, זה ברור, אבל זה קצת משונה שאתה תלוי במשחק בין שתי נבחרות בבית אחר, שאין לך שום השפעה עליו, שלא שיחקת נגדם, ואם הם יעשו ככה או ככה, אתה תגמור מקום, אתה
גם מסובך. מקום,
כן. זאת אומרת, אם 24, אני לא נגד 24, אני אומר, אוקיי, תשאיר 24, אבל יכול להיות שצריכים לשנות את הפורמט של זה, או לעשות, אתה יודע,
אוזי, אנחנו תמיד צוחקים על הכדורסל, שאתה יודע, בהרבה, אז בו זמן מנית מנערכים משחקי מוקדמות לעלייה לאולימפיאדה, ובכל הטורנירים יש הפתעות. קנדה ביתית לא הגיעה למשחק הגמר, קרואטיה ביתית לא הגיעה למשחק הגמר. יש היום משחקי גמר, ואתמול היו חצי גמר מדהימים.
זה היופי. ואני רוצה לקחת אותך אוזי...
שלוש פבריטיות אפו.
כן, אני רוצה לקחת אותך אוזי קדימה, לשלישי ורביעי, לחצי הגמר. קודם כל גם, אני חושב שתסכים איתי שקיבלנו את חצי הגמר הכי כיפים שיכולים להיות, גם ברמת העניין של הנבחרות, אבל גם מבחינת הסיפורים. מה אותך מעניין בחצי הגמר בשלישי ורביעי?
תראה, כמו שאמרת, שני משחקים גדולים, ספרד ואיטליה, פעם רביעית ברציפות שהן נפגשות בשלב נוקאוט ביורו, זה אומר משהו. איטליה לטעמי הנבחרת הכי טובה בטורניר. ספרד, אני חייב להגיד שלמרות החמישיות ולמרות, אני לא מתלהב ממנה, משחקת יותר מדי עם החזקת כדור, זאת אומרת, יש הבדל, נכון, פדרי הוא גאון כדורגל, אבל יש הבדל אם אתה משחק בסגנון הזה עם צ'אבי ואיניאסטה, ויש לך את דוד ויה או פרננדו טורס קדימה, לבין שיש לך בקישור את קוקה ומורטה.
מה שנקרא, קיבלו באהבה את הכינוי לרוחב.
בדיוק. אבל, אתה יודע, ספרד עצור זה לבפה, איטליה נהדרת, ומצד שני של הגרלה, אנגליה בבית, אנגליה לא נבחרת גדולה, אבל שאנגליה משחקת בבית, ואנגליה, יצא לי להיות ביורו 96, לראות את אנגליה עוברת בפנדלים את ספרד ברבע, ומפסידה בפנדלים לגרמניה בחצי, במשחק המפורסם.
Okay.
90 אלף איש בוומבלי הישן, שאנגליה משחקת בבית, בטורניר גדול, זה דבר מרגש. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות אוהד נבחרת אנגליה בשביל שיהיה לך... עכשיו, ודנמרק זה סיפור מדהים גם מבחינת כדורגל, כמובן אריקסן בהתמוטטות וכל מה שגרה שם, אבל הם גם משחקים כדורגל טוב, זאת אומרת, הם הגיעו לפה בזכות. ואני חושב שדנמרק נגד אנגליה זה... לא פחות שקול מאיטליה ספרד, זאת אומרת, אנשים מסתכלים על אם זה יהיה איטליה בגמר נגד אנגליה, או ספרד בגמר נגד אנגליה, בגלל הביטיות, בגלל זה. אני לא בטוח שהדנים, שוב, יכול להיות שלנייר האנגלים יותר טובים, והאנגלים יש להם הגנה מצוינת, וסוף סוף הרגעי נכנס לטורניר, וגם בלי גרילי שאני... לא כל כך מבין את סאוטגייט, איך הוא משאיר את גריל זה, אבל אתה יודע...
הוא עונה לנו על המגרש.
הוא בחצי גמר בלי שהוא קיבל גול וניצח 4-0 וכולי.
אפרופו אנגליה הוא זה...
גם איטליה לא מובטחת בגמר.
ברור. אפרופו אנגליה, אבל הוא זה... יש, אתה יודע מה? מתחיל להרגיש לי כאילו אנגליה הנוכחית ומה שסאוטגייט עושה, הוא כאילו לוקח את השיטה של הגרמנים של פעם, של השנות ה-80, של ה-90, של להרוג את המשחקים. זאת אומרת, אנגליה לא מנסה לשחק מה שהיא לא, אלא מה שהיא צריכה להיות.
זה נכון. עכשיו, מצד אחד, אתה אומר, אתה מצפה מאנגליה שתשחק, בטח שיש לה דור שחקנים, תראה מה יש מקדימה, גריליש, פודן, סנצ'ו, ראשפורד, שרובם לא משחקים. מצד שני, אנחנו ראינו את אנגליה מיליון פעם מתרסקת עם שהיא מנסה לשחק ככה. מה שאתה אומר הוא מאוד נכון. אנגליה משחקת איך שהיא יודעת, היא צנועה.
איך היא צריכה, כן.
היא צנועה מבחינת הגישה, זה לפעמים מעצבן, אבל אנחנו רואים באמת ההגנה, מגווייר, לוק שו, אפילו פיקפורד, שאני מאוד לא מחזיק ממנו, אבל הוא נותן טורניר גדול.
מדהים,
מדהים. היא עושה את העבודה, והיא לא קיבלה גול. ואם אנגליה תגיע לגמר, אני באמת לא רואה איך מישהו יוכל לקחת ממנה את הגביה, אבל זה לא יקרה, צריך להזכיר, 60 אלף צופים בוומבלי בחצי הגמר, ומי שראה את ההבדל, אפילו בטלוויזיה אפשר להרגיש את ההבדל בין 20 אלף בשמינית, או בשלב הבתים ל-30 אלף בשמינית או ברבע, 60 אלף במשחק של אנגליה, זה... יש למה לחכות.
אני ממש לקראת סיום, אני לוקח אותך ל-12 ביולי, רחובות לונדון, היה והמלכה מעניקה את התואר לנבחרת אנגליה. זהו, הם עכשיו יהיו על הענן עוד 50 שנה.
כן, תשמע, אנגליה היום, אם אתה מסתכל על היורו, שמסתכל על הכדורגל העולמי, אנגליה היא לא נבחרת בטופ 4-5.
לדנמרק יש אליפות אירופה, לאנגליה אין.
לכל הארבע שהגיעו, שלוש מארבע שהגיעו יש,
ולאנגליה.
חוץ מאנגליה. אנגליה זכתה בתואר אחד, ובוא נגיד את האמת, כולנו גדלנו לכדורגל האנגלי ברמה כזו או אחרת, לא רק שזה היה לפני 55 שנה בבית, זה גם היה עם גול שכנראה לא היה, וכל מיני דברים כאלה. אבל, אנגליה מולדת הכדורגל, אנגליה היא הליגה הכי טובה בעולם, בלי פקפוק ואיסוס בכלל, ובאנגליה יש משהו כן, הם באופוריה, הם פעם אחת במניה ופעם אחת בדיפרסיה, קל להתחבר אליהם, ואם אנגליה תהיה אלופת אירופה, אז כן, הם יהיו עוד 50 שנה על הענן, ולך תדע, תשמע, אם הם אלופי אירופה, אתה יודע, עוד שנה וחצי מונדיאל.
אשכרה. טוב, עוזי דן, הארץ, תודה רבה לך.
להתראות.
ביי ביי. טוב, צביקה, אמרת לי כמו שאתה ראית 13 שעות ספורט. זה אומר שגם מדי פעם זיבזבת ללילה, לקופה אמריקה.
לא.
זה, דווקא את זה לא.
לא.
אבל אתה יודע, תירוף מה שקורה שם. אבל זה תירוף מה שקורה שם, תראה.
מודה ומתוודה, את זה לא הצלחתי.
אנחנו הולכים לדבר עם בן אדם שהרגע התעורר.
יכול להיות שיורידו לי מהמשכורת, אבל אני מודה ומתוודה שאת זה לא ראיתי.
אנחנו הולכים לדבר עם אדם שהרגע התעורר, כי מה לעשות, הוא ער כל הזמן. לא משנה מתי, אז נתנו לו איזה חצי שעה לשאול. דור הופמן.
יותר מדי, דור.
מה נשמע, מה העניינים, דור?
בסדר, בוקר טוב.
בוקר טוב,
חצי
כן.
שעה זה לארג'יות של שרון.
הבן אדם נמצא כן. באולפנים, משדר, כן. נמצא אחר כך בקופה אמריקה, שידר לפנות בוקר את ארגנטינה. רק נעשה איזשהו סדר, קופה אמריקה במקביל ליורו, לצערנו בלי קהל, אחרי כל הבלגן של הקורונה,
והעניינים,
אבל דור, לפני שנגיע מה, מי היה מו מי, בסופו של דבר אנחנו מקבלים,
זה נעלם פה
מבחינת
קצת.
כדורגל,
אבל טוב, זה נעלם פה קצת, בגלל היורו ובגלל נכון, הזה זה נעלם.
אבל מבחינת הקופה, דור, זה עולה על הציפיות, מבחינת הכדורגל והדרמות.
כן, מבחינת הכדורגל, לצערי אנשים לא ראו, אבל נכון. כולם מדברים על היום הזה שהיה פעמיים 3-3,
בצרפת,
שוויץ שם, ביורו. אז גם בקופה היה בדיוק משחק כזה, פרו מול פרגוואי שם משחק מדהים, גם ברזיל לפעמים מצליחה לתת כדורגל נהדר, ארגנטינה עם הסיפור שלה של מסי, זה כן עונה על הציפיות של הדרום אמריקאים, וגם הם יודעים שזה לא מצליח, אני חושב, להגיע לפינות האלה באירופה שפעם היו...
מתי ארגנטינה ברזיל?
אז ארגנטינה ברזיל אולי היו בגמר,
איפה ארגנטינה ברזילית?
בוא נלך שלב שלב, ולפנות בוקר, דור, אתה שידרת את הניצחון של ארגנטינה, 3-0 על אקוודור, זה אומנם נראה 3-0, אבל זה היה משחק קצת יותר צמוד, שני בישולים וגול של מסי, מה שנקרא, אם יצא לאנגליה, it's coming home, אז it's coming מסי? סוף סוף?
זו התקווה הגדולה, כי אני חושב שמסי הוא 16 שנים כבר בנבחרת. 16 שנים, הוא היה בארבעה מונדיאלים, שבעה טורנירי קופה אמריקה, וזה הטורניר הכי טוב שלו, בנבחרת.
וזה שבעה טורנירי קופה רק בשנתיים האחרונות, דרך אגב.
כן, אז מה שקורה איתו, זה נשמע לא אמין, כן, אבל הוא בן 34, והוא כותב פרק חדש בחיים שלו, כי תמיד היו איזשהן ספקות לגביו בנבחרת, פעם אחת שהוא לא משקיע מספיק, פעם שהוא לא מביא את עצמו לידי ביטוי, לא שר את ההמנון.
איך פתרו את זה? איך הוא פתר את זה? מה הוא עושה עכשיו שונה?
עכשיו, הוא קודם כל, הוא המנהיג הבלעדי של הנבחרת הזו, שהיא הרבה פחות נוצצת ממה שהיה לאורך כל השנים, וברור לכולם שהוא מוביל את הנבחרת הזו על הגב שלו, ואני חושב שהדבר הכי משמעותי, זה שהוא נהנה מזה. הוא בא בגישה אחרת, עושה דברים אחרת, מציג את עצמו אחרת, אתמול למשל הוא בא להתראיין שעה אחרי המשחק, ועדיין היה עם סרט הקפטן. דברים שבארגנטינה מתייחסים אליהם קצת אחרת במקומות אחרים, היחס הזה לחולצה, לדגל, אז הוא עושה בצורה מדהימה, ומעל הכל זה כמובן הכדורגל, שוב, זה קצת נבלה בשעות הקטנות של הלילה, אבל ארגנטינה כבשה 10 שערים בטורניר. ארבעה הוא כבש, ארבעה בישל, שניים אחרים, זה היה מהלך שלו שבטעות מישהו אחר הבקיע. ובאמת הוא כאילו רמה אחת מעל הנבחרת הזאת, רמה אחת מעל השחקנים הבודדים בטורניר הזה, זה הוא ונאמר באיזשהו מקום, והוא באמת סוחב על עצמו, לא רק את הנבחרת, אלא גם את ההיסטוריה הזו, כי זה מ-1993.
לא זכו בשום טורלון, בשום תואר, שום כלום, אלא הם לוקחים את הזהב האולימפי, ובחצי הגמר היא הולכת לפגוש את קולומביה, שאני חושב שהפתיע, הדיחה בפנדלים את אורוגוואי, דרך אגב צביקה, המצאה הגאונית שהגיע הזמן לקחת מדרום אמריקה, בדרום אמריקה, בכל הטורנירים הגדולים, גם של קבוצות וגם של נבחרות, עד הגמר, אין הערכה. אין את השטות הזאת של הערכה, 30 דקות.
פוגע
קודם כל כדי שדור ישן.
בקשירות ובבריאות של השחקנים.
אז אתה יודע...
לך לפנדלים אחרי הדקה 90.
אבל זה גם לא הגיוני. בכדורסל, יש לך 5 דקות. כמה זה שמינית מתוך 40 דקות באירופה? ב-NBA זה אפילו פחות. 5 דקות, בסדר. אמנם ב-NBA זה לוקח חצי שעה 5 דקות, אבל בסדר. איך יכול להיות שבכדורגל, שזה קצת יותר סזיפי, שליש משחק אתה מקבל מחדש, זה לא הגיוני בכלל, הגיע הזמן לקחת את זה גם מדרום אמריקה, בקיצור דור, אז קולומביה מדיחה בפנדלים.
רגע, וופה לא מדברת עם...
הם לא יודעים ספרדית.
הדרום האמריקאי.
הם לא יודעים אנגלית והם לא יודעים ספרדית.
ולא קשורים כולם לפיפה?
הדבר האחרון
שלקחו... הם לא כולם תחת פיפה?
אתה יודע מה הדבר האחרון שלקחו מדרום אמריקה? את הספרי. זה למדו, באמת, הספרי של ה... זה הדבר האחרון.
אגב, השופט הארגנטיני ששופט ביורו הוא מצוין.
כן, זה, הוא השופט היחידי שמצוין בארגנטינה. זה שעדיין לא שימו לו מספיק.
אז הוא לא בא, הוציאו אותו מהליפות מהדרום אמריקה.
כן. קולומביה מדיחה את אורוגוואי, וזה טיפ-טיפה מזכיר לי את בלגיה ביורו. אמנם אורוגוואי זכתה עם דור הזהב שלה, אבל גם שם זה לקראת הסוף.
כן, ב-2011 היא זכתה, מאז לא צריך לעבור את רבע הגמר, ושוב, אתה מסתכל על דף הרכב, אתה אומר, בוא נה, איזה חתיכת נבחרת יש שם, זה לא ממריא, ואגב, אני חושב שזה יהיה הסוף של טברס, המאמן, אני חושב הכי ותיק ברמת הנבחרות, אם אתה גם מכבד את כל השנים שהוא אימן,
נכון.
אנחנו רואים אותו, גם רואים כמה זה קשה לו לעמוד ולהיות
לא חלק מהחמצת. כבר לא בקו הבריאות, יש לו מחלה.
כן, אז באורוגוואית אומרים, הגיע הזמן לעשות שינוי, אני חושב שזה יהיה באמת סגירה של פרק מאוד מאוד משמעותי בכדורגל של אורוגוואי, ויציאה לפרק חדש. וקולומביה, היא עברה פה הרבה מאוד דברים בטורניר, זה בלי חמאס רודריגס, אתמול זה היה בלי קואדרדו, יש לה איזשהו רוח לחימה, והכוכב אתמול היה אוספינה, שאגב שבר את השיא של ולדרמה, כסיאן הופעות של הנבחרת.
ומה עם חמאס?
חמאס לא בא.
חמאס לא בא, חמאס הוא פצוע לכאורה, היה שם ריב בינו לבין המאמן.
הוא פצוע, ואני רואה שכמה קבוצות באירופה רוצות אותו.
כן, כן, הסיפור הוא כזה. קולומביה בשנים האחרונות היא סוג של כבשה שחורה של ארגנטינה. היא נתחה אותה בקופה שעברה, עושה לה בעיות במוקדמות, זה הולך להיות משחק מאוד מאוד...
אבל לא ייגמר 5-0, לא ייגמר 5-0 לקולומביה.
לא, לא, לקולומביה כנראה שלא, גם לארגנטינה.
שאלה אחרונה, גדור, אבל נדמה שזה הולך לברזיל, כאילו אין אף נבחרת דרום אמריקאית שכרגע מתקרבת אליה, וזה לאו דווקא בגלל הגדולה של ברזיל הנוכחית, כמו ההיחלשות של שאר הנבחרות.
נכון. זה גם התחיל ככה. משחקים אחרונים ישנה איזושהי דעיכה בברזיל, גם התיקו מול אקוודור, גם ניצחון הלא מרשים על פרו, על מי זה היה שם עם הכרטיס האדום שהם קיבלו, גבריאל ז'סוס קיבל אדום. בכל מקרה, יש איזושהי תחושה שיכול באמת לקרות הדבר הזה. מול צ'ילה, נכון. גמר בין ארגנטינה לברזיל, זה קודם כל הציפייה הגדולה של ההתאחדות בדרום אמריקה, ויותר מזה, אפילו בארגנטינה מתחילים להרגיש שוואלה, זה לא כזה נורא כמו שזה נראה בהתחלה, בטח כשמסי משחק ככה, אז כמו אנגליה באיזשהו מקום, שאומרת עצמה, אולי שמים סוף לבצורת, אז גם בארגנטינה מרגישים את זה, אבל בשני המקומות, לפי דעתי, שומרים את זה בתוך הבטן ככה, ואף אחד לא מוציא, המקום גדול מהכל.
איך אומרים it's coming home בספרדית?
בז'גה הקאסה.
בז'גה הקאסה. דור הופמן, תודה רבה, אתה יכול לחזור לישון.
לך לישון, תנוח, יש לך היום יום, אין יורו.
גם אין
קופה. אם אתה לא יודע, אין יורו.
אין יורו ואין קופה היום.
אוקיי, אני
באולפנים,
אז אני אחזור הביתה.
ביי, להתראות.
ביי, ביי.
טוב, כמה הודעות ואנחנו חוזרים. חזרתם אלינו, אז אתה יודע, אנחנו נמצאים בתחילת חודש יולי, ובדרך כלל תחילת חודש יולי זה חודש, בטח בשנים אי-זוגיות, זה אלה השנים הקצת יותר משעממות, אין כל כך מה לדבר, אמרתי יונת מלופפונים, דיברנו פה על יורו, דיברנו פה גם על קבוצות ישראליות, תכף ווימבלדון, יש קדם אולימפי בכדורסל, ועוד מעט מתחילה לה סדרת גמר ה-NBA, וצביק, אני חושב שאם מישהו היה ישן, איזה, נגיד, 20-30 שנה, הוא אומר, רגע, רגע, מה קורה פה? הקבוצות האלה עדיין בעניינים? סדרת גמר בין מילווקי לפיניקס, אם מישהו היה שם על זה שקל אחד בתחילת העונה, אני חושב שהיה מקבל איזה 400,000, משהו כזה, אבל באמת, פלייאוף בלתי צפוי, ב-NBA, לפנות בוקר, מילווקי מנצחת 118-107, את אטלנטה, משלימה 4-2 בסדרה
בלי
הזו.
בלי יאניס.
בלי יאניס.
שני המשחקים האחרונים בלי יאניס.
ואנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לירון טלפז, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב, ירון. עכשיו זה הזמן שלנו להגיד, אנחנו ידענו שמילווקי תהיה נגד פיניקס בסדרת גמר, אבל האמת היא שלא.
אף אחד לא ידע.
לאף אחד לא היה מושג שזה יתרחש, גם לא לאדם סילבר.
נכון, זה בטוח שאדם סילבר והרשתות פחות מרוצות מזה מבחינת הרייטים שלהם, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להיות מרוצים מאיזשהו...
אני מודה ירון, לא ראיתי את המשחק.
אבל אתה תראה את הגמר.
אני התמוטטתי אתמול.
אני
התמוטטתי אתמול כשנגמר המשחק
הוא פשוט קורא לו כל היום רואה ספורט, ירון, תשלח לו.
ולא יכלתי כבר יותר.
הסדרה הזו נגמרה לא טוב, כי גם יאנג היה בחוץ, וגם יאניס היה בחוץ, וכל הכבוד למידלטון ולהולידי שהובילו את מילווקי.
זה לא מושך.
אבל זה הרגיש כמו עונה רגילה, כאילו משודרג, עם חשיבות. אז בסה, אבל אני מאמין שיאניס ישחק בגמר. ובגמר יהיו אחלה סיפורים, קריס פול מצד אחד עם דווין בוקר, שהולך לשחק נגד שניים שהולכים להיות יחד איתו בנבחרת ארה״ב באולימפיאדה, מידלטון והולידי, שהם גם בטח ישמרו אחד על השני.
אגב, יש בעיה עם התאריכים.
לא, יחכה למטוס פרטי, ובמשחק הראשון הם עדיין יהיו בבידוד או משהו כזה. אם זה ילך לשבעה משחקים.
צריכים לרדת בבידוד, בטוקיו, אני לא יודע.
בוא נעשה שנייה סדר.
בפעמים הקודמות, באולימפיאדות, הם היו יושנים על אונייה, היה להם אוניית פאר, שזה היה המלון שלהם.
לפחרת ארצות הברית, לפחרת
חלומות. אבל עכשיו אני לא יודע איפה הם.
עכשיו, בתוך בועה. ירון, בוא נעשה שנייה סדר. בוא, פיניקס, אנחנו נדבר תכף. קודם כל, מילווקי. זה הרי קבוצה שמאז הימים הגדולים של קרים אבדול ג'אבר, לא הגיע לגמר, מאז 1974. 2004. זו קבוצה שעשתה הכל כדי להשאיר את יאניס במשך שנים, קבוצה שנדמה היה שזה לא יצליח, זה פשוט לא יצליח עם הדבר הזה, וזה הצליח עם כמה טריידים, אתה יודע, מאוד מאוד מוצלחים בסופו של דבר.
הם למדו את המגרעות של עצמם ותקנו אותם.
איך זה הצליח, ירון?
האיש, אתה נגעת בנקודה הנכונה, האיש שצריך את הקרדיט פה זה ג'ון הורסט, ה-GM שלהם, הוא מקבל את ההחלטות, והוא הביא את ג'רו הולידי, ונתן בשבילו חבילה יפה של בחירות דראפט עתידיות, אבל קיבל גם ווינר, ובעיקר שומר ומנהיג,
בעל הבית.
ממש בעל הבית, אבל שומר, אולי הכי טוב ב-NBA, בטח ברמות הגארד.
וואלה.
והוא ממש עשה את השינוי, ההבדל בינו לבין מה שהיה להם עם אריק בלצו, זה שמיים בארץ, והנה, זה אפשר להם לנצח משחקים בלי יאניס, כי הולידי הקפיץ את הרמה שלו, כי הבין שעכשיו צריכים לנו גם התקפה, והוא היה, בכלל, כל הסדרה הזאת, גם כשיאניס היה, הוא היה טוב גם בהתקפה, זה עוד התחיל מהסדרה הקודמת. אז אני חושב שזה, יחד עם פי-ג'יי טאקר שהם הביאו באמצע עונה, נתן להם את הניסיון, גם השנים האחרונות. פי-ג'יי
טאקר גם כן שחקן הגנה מהטובים בתפקידו.
נכון, והיום, בעולם שבו אתה בהרבה מאוד אסטרטגיות מחליף על כל חסימה, אז השניים האלה, זה לא מיסמאץ' כשפי-ג'יי טאקר נמצא על טרי יאנג, וזה לא מיסמאץ' אפילו אם הולידי נמצא על גבוה.
והיה לו גם לפי-ג'יי טאקר את המשימה לשמור על דורנט בסדרה עם זה.
בסיבוב הקודם.
נכון. חבל על הזמן.
אבל הסיפור שאנחנו מחפשים, ירון, אני מניח, צריך להיות אצל יאניס. כי אנחנו כבר יודעים שיאניס הוא שחקן היסטורי. ואנחנו תמיד עוסקים בזה, זה חלק מהכיף שלנו באהבה האינסופית הזו ל-NBA. ובתקווה שהוא יהיה בריא, השאלה אם זו סדרה שהיא עליו, זאת אומרת ברמות שאנחנו מוכרים עליו, או שהקבוצה מספיק, אתה יודע, רחבה, לפעם מידלטון, פעם לודי.
אני חושב שהוא יהיה בריא, אבל אני חושב שזאת לא תהיה הסדרה שהוא יבוא ויקח אותה. והוא לא יראה עדיין עם כל הכבוד, הוא נותן פלייאוף הרבה יותר טוב מבשנים הקודמות.
נכון.
בעיניי זה קודם כל, כי הקבוצות האחרות, היריבות, פחות פחדו ממנו העונה. עכשיו, בעונה שעברה, בשתי העונות האחרונות, מה שהייתה תוכנית משחק של לשים לו את הקיר הזה, למנוע ממנו את הכניסה לסל, השנה היו יותר רגועים, אבל הוא גרם להם לשלם על זה, ואני חושב שבגמר הוא יראה עוד פעם את הקיר, ואני לא צופה שהוא פתאום...
אבל העניין הוא שהקבוצות שהגיעו נגדו, בטח ניו ג'רסי, היו...
ברוקלין, הם עזבו את ניו ג'רסי בסופו של דבר. הם עזבו לפני...
סליחה, ברוקלין.
כולנו מבינים, כן.
הנץ של ברוקלין היו פצועות וזה.
נכון,
נכון. כל הליגה, אתה צריך לשחק עם חצי הרכב.
כן, אז עכשיו פיניקס מגיע בריאה, ונקווה ככה שזה יימשך בשתי הקבוצות, שנראה סוף סוף סדרת גמר.
גם קריס פול בחלק מהסדרה.
ושם ירון זה הסיפור הגדול, זאת אומרת, זה קריס פול, שמבחינה תהורה, מה שנקרא, של רכז, אחד הגדולים אי פעם ללא ספק, כל מי שראה 15 שנה, מדובר ברכז שמעטים היו כמו בניהול המשחק, בחוכמת המשחק, בהכל, אבל... עד לפני כמה שנים בכלל לא הגיע לגמר אזורי, נכשל עם קבוצות פאר שנבנו ביוסטון, יותר נכון בקליפרס בעיקר, ועכשיו פתאום מקבוצה שלא הייתה בפלייאוף בעונה שעברה, מגיע לגמר, אולי בעונה הכי טובה שלו אפילו ברמה האישית, איך אנחנו מסתכלים עליו בסיפור הלא נגמר הזה של קריס פול?
אנחנו צריכים להסתכל עליו כעל מישהו שהיה לו המון חוסר מזל, עם פציעות, גם קצת פה ושם לוזריות של, לאו דווקא שלו, אבל הוא לא הצליח להנהיג את הקבוצה כדי למנוע את הלוזריות הזו, אבל אז המהפכה של העונה הזו, עזוב, לפני שתי עונות כבר זה היה קטע של מי מצליחה להיפטר ממנו,
להיפטר
מהחוזה שלו, כן, והוא בא לפיניקס, הוא הפך את הכל. זה נכון שהם התחילו כבר בעונה שעברה להתקדם לכיוון החיובי עם מונטי וויליאמס והתמיכה של בוקר ועוד שחקנים, אבל הוא בא ובעל הבית ושינה את הכל, ולכן שרון, אנחנו, קריס פול משחק על הלגאסי שלו עכשיו, ואם הוא לוקח חליפות ובהופעה דומיננטית ומקפיץ אותו לתוך, חזק לתוך החמישייה של הרכזים בכל הזמנים, okay. אולי מג'יק,
בין כמה הוא היום?
36
ועוד פעם, עם הרבה פציעות.
אני אגיד משהו,
וישים אותו עם איזיה תומאס בעיניים, הוא לוקח חליפות.
אני אגיד משהו, אני בתור אוהד יוטה ג'אז, ומעריץ שרוף ג'ון סטוקטון והכל, אני כאילו נורא אוהב את הסיפורים האלה, אבל באיזשהו מקום אני לא רוצה שקריס פול יזכה, כי אז יתחילו להגיד, אוקיי, אז קריס פול גדול יותר מסטוקטון. אז אני, אתה לוקח, אנשים לוקחים צעד מכיוונים מאוד מאוד מוזרים, אז גם אני לוקח את הצעד מהכיוון הזה.
אני אגיד לך שאני איתך, אם הוא לא היה עולה לגמר הזה, הייתי עדיין שם את סטוקטון לפניו.
נכון, זה יש פה משהו שהוא באמת באמת סטור.
אם הוא לוקח את האליפות הזה, הוא ברור שהוא לפניו.
אז רק שאלה אחרונה לגבי פיניקס, ירון, השאלה, אבל בסופו של דבר, הוא מעצב את הקבוצה הזו, בטח מבחינה התקפית, אבל זה לא עליו, זאת אומרת, זה...
בוקר, זה שחקן.
בוקר ואייטון, זאת אומרת, אבל זה לא עליו, זה מה שאולי יהיה לו יותר נוח.
נכון, ומה שכן, הנושא של הקצב מאוד חשוב, ופול לפעמים מעט את הקצב שלהם, הוא יצטרך, אני יודע שזה, זאת אומרת, זה ברור לו, והוא יצטרך להביא את הקצב, ובוקר, בעיניי יהיה קרב גדול מאוד בין שני הבקורטים, פול ובוקר מול מידלטון והולידיי, ואז כמובן יאניס מול כל הכנפיים האלה, שהשחקנים הלא נגמרים שיש לפיניקס, שאוהבים לרוץ למתפרצות, לשים את השלשות, הם ארוכים כמו מיקל ברידג'ז, קשוחים כמו קראודר, ואז יש את אייטון ולופז.
בין שלישי לרביעי.
מתחיל בין שלישי לרביעי, מאוד מעניין.
אם אתה אדם סילבר בנעליים המאוד מאוד יקרות שלו, אחת צנועות, כי הוא בחור צנוע למדי, באופן יחסי, אתה מרוצה מהעונה הזו האחרונה ב-NBA, ובעיקר מהפלי-אוף, ואני שואל את זה ביחס למה שחשבנו איך שהתחילה, קודם כל עצם זה שהתקיימה בכלל.
אני פחות מרוצה מדבר אחד, שהם עכשיו במסעות ומתנים כבר מנסים להשיג את החוזה הכי גדול אי פעם, 9 שנים, 75 מיליארד דולר, זכויות שידור וסכומים דמיוניים.
רגע, מתי נגמר החוזה?
זה נגמר עוד, אני חושב שיש עוד שנתיים, אבל נכון, הם כבר מתחילים כן. לדבר עכשיו. וזה לא תזמון הכי טוב לדבר עכשיו, כי זאת הייתה עונה עם רייטינג בעייתי, וכל הקורונה, ופציות. וכל כך הרבה כוכבים שהיו בחוץ. אבל אני גם נושם לרווחה, ואני אומר, הצלחתי לעבור עוד עונה, והגעתי לגמר.
במצב
קשה. ובסך הכל הליגה הזו
מוכיחה... והקהל חזר בדיוק, כן.
כן, הקהל חזר, וגם הליגה מוכיחה שאם היה לנו לברון דורנט בגמר, לייקרס ברוקלין, אומרים איזה יופי. אבל גם שיש לנו את זה, אנחנו אומרים איזה יופי של סיפורים, כי תמיד יש סיפורים, וזה מרענן.
המשבר עם סין לגבי השידורים נגמר?
כן, הוא נגמר.
לא היה נזק בכסף?
לא, היה נזק גדול, עונה שעברה היה נזק של 300-400 מיליון דולר, זה ברור, אבל עכשיו זה כבר חזר, זה לא 100% כמו שהיה, אבל זה בסדר, זה בכיוונים טובים.
יעשו עם יאו מינג מסעות שיווק ויחזיר לה.
לא, את הקבוצות של זה לא מסדרים.
טוב, ירון טלפז, ערוץ הספורט, תודה רבה.
תודה לכם.
כמה פרסומות ואנחנו חוזרים. חזרנו לספורט, אנחנו כמובן אחרי היורו וה-NBA וכדורגל ישראלי וכדורסל ישראלי, יש עכשיו את הווימבלדון.
יש הכל, יש באמת, עוד מעט
וזה לא קורה ביולי בשנים מזוגיות, אבל רק נזכיר שבגלל הקורונה אז הכל נדחה, אבל אז לאט לאט העניינים יחזרו לסדר, למרות שלא בדיוק, אם אתה שואל את פיפה, מונדיאל בנובמבר 22, אבל מזל שהיורו הזה עומד להיגמר, ולמזלנו רק 3 שנים.
אם המונדיאל הזה באמצע השנה זה משהו שאני לא מבין.
אני אגיד לך למה.
כולם חשבו שבסוף יורידו את זה ויבטלו את זה, אבל...
קודם כל יש שם אסון הומניטרי. כדי לבנות את האצטדיונים, יש שם לבנתי מאות, אולי אפילו אלפים שנהרגו בהריסות, לא עשו כלום. ודבר שני, העניין הוא שאי אפשר לעשות בקיץ, למה? כי קטר זה חומר...
יפסיקו את כל הליגות באירופה באמצע השנה, זה לא קרה פעם.
זה כל הכסף של האמירים והשכים שם, השחיתות של הדבר הזה שנקרא פיפה וויפה, ואתה יודע, הם מנסים להרוס את הכדורגל, ויש את הפחד שב-2026, שזה בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, שזה אחלה, כן? זה אחלה להביא את זה גם לאמריקה. דיבורים כרגע שזה הולך לכיוון 48 נבחרות, דיברנו מקודם על הפורמט, זה לדעתי מה שנקרא צעד אחד יותר מדי.
כי מה שקורה זה בכל בחירות, כדי לקבל
את הקולות,
הם מבטיחים להם לקבוצות קטנות, שיהיה ברגע שמעלים ל-48 קבוצות, יש יותר קבוצות שיכול להשתתף אולי במונדיאל,
ואז הכל, כן.
יש 6-0, 7-0, 5-0.
שזה כיף, חגיגה והכל, אבל יש גבול לכל תעלול, רק בוא נדבר קצת טיפה, אני ואתה על ווימבלדון, אתמול רוג'ר פדרר מנצח, עולה לשמינית הגמר, אתה יודע, זה לא תופס, רק דרך אגב, לפני ארבעה ימים ציינו 20 שנה בדיוק, 20 שנה, שהוא, סליחה, לא 20, 19 שנה, אם אני לא טועה, שהוא ניצח את סמפרס וזכה בסופו של דבר בווימבלדון, נכון, 20, שמה, והוא עדיין איתנו. נכון, זה לא לאורך זמן גדול במשחק עצמו, זה לפרקים, אבל יש שם עדיין את הניצוצות פדרר האלה.
כן, תראה, קודם כל יש בעייתיות גדולה מאוד עם הדשא, שכולם מחליקים.
כן, היה
בעיה. הוא עוד יותר חושש מפציעה. אתה יודע, הוא סוחב אחריו כאן מהזמן
מהשנתיים האחרונות, כן.
ואתה רואה בתנועות, הוא לפעמים לא מסכן אותו ולא מגיע לכדורים שהוא היה מגיע. הוא לוחץ על דוושק שהוא צריך, אבל כשזה יגיע כבר עכשיו לשמינית גמר, רבע גמר, כבר הוא יפגוש את הגופות הצעירים האלה.
כן, זה קשה כבר.
למרות שציציפס אף וזה אף, אתה יודע...
בסדר, אתה יודע, רק נגיד, דשא זה...
נדל לא בא
דשא זה לכדורגל.
לא, בשנים קודמות, הדשא היה יותר יבש, יותר קצוץ.
אולי זה בגלל ההתחממות הגלובלית, מה שהשתנה.
יותר קצוץ, היה אפשר לרוץ עליו. זה לא רק פדר,
צריך לפטר את הגנה.
ראית, וויליאמס במשחק הראשון, אפה. יש פה משהו.
טוב, אנחנו עם דיווחי תנועה, תרף נחזור. טוב, חזרנו, אנחנו דקות אחרונות, ואתה יודע, צביקה, מה אני תמיד אומר לך, שמה זה ספורט? מה זה בסופו של דבר ספורט?
כיף.
נכון, אבל מה זה ספורט? ספורט זה תרבות, זה חלק מהתרבות, וזה רק חלק אחד מהתרבות, כי היום אנחנו...
חלק בכיר בתרבות, אם היו יודעים לקשור אותו.
בדיוק, הלוואי שאצלנו זה היה מקבל חלק יותר רחב בתרבות, אבל אנחנו נשאל תכף אחת שמבינה בתרבות הישראלית, ואז נשאל גם איפה אולי המקום של הספורט בתרבות הזו, ונגיד שלום וערב טוב לאיריס קול, שלום, מה שלומך?
מעולה.
יום מרגש מאוד, כי את חוזרת אלינו לרדיו 103 לתוכנית יומית, כל ערב, ב-9 בערב, החל מהערב. קודם כל, וולקאם ומרגש.
מאוד, חשבתי על זה שזו באמת הזדמנות כזאת חד פעמית, להתחיל מחדש, משהו שאני עושה 23 שנים.
ושונה או ללכת באמת על אותה אהבה ישנה של התוכניות של פעם?
התוכנית אני מניחה תהיה דומה, אבל תקשיב, אנחנו משתנים כל הזמן, ובאמת הקורונה הזאת עשתה איזה משהו מאוד מאוד חזק אצלי, קראו לי המון המון דברים בחיים, הוצאתי ספר שירה למשל.
וואלה, מה שמו?
ציפור לא ממציאה שמיים.
יפה.
גייסתי את הילדים שלי, תאומים, וכל מיני עניינים כאלה, אתה יודע, שקרו מחשבות ביני לבין עצמי, גם פתאום הייתה לי הזדמנות...
אבל למה הפסקת?
הייתה לי רק, אני אגיד, הזדמנות להביט גם במדינה, במה שקורה פה, גם מבחינת תרבות, ואת יודע, כל ה... זה היה עצוב. כן. לא היו הופעות, ו...
את חושבת שהתרבות פה השתנתה קצת? זאת אומרת, אני אגיד את זה כך, הרי קיבלה את המכה החזקה ביותר.
נכון.
האם לדעתך משהו בתרבות הישראלית קיבל שיעור? זאת אומרת, אולי גם חלילה בשניות.
אני בטוחה שכן, שאתה חוטף סתירה, אתה כבר מגיע... אתה חוזר כבר עם קצת פאניקה, עם חרדה, כי זה יכול לקרות שוב, ואם לא...
זה יכול לחזור, אם יגיעו ל-1,000-2,000 נדבקים ביום,
כן,
זה יחזור?
זה יכול, תקשיב, זה כבר אחרת, ואני חושבת שאנשים גם מצאו כל מיני פתרונות, וגם כאלה שניסו פתרונות כמו להופיע בבתים, אז יש כאלה שבאמת עשו הרבה כסף.
וזה ממשיך, קצת ממשיך.
והמשיכו, ויש כאלה שגילו שזה היה עבורם בלתי נסבל.
בגלל הבתים הישראלים.
שמעתי איזה אומן מספר, אני לא אנקוב בשמו, שאמרו לו, בוא נה, אתה באמת מגניב, כאילו, ואתה מעולה, אבל תעשה לנו איזה שלמה ארצי. אתה יודע, זה לפעמים עדיף לא לדבר עם הקהל.
מה הולך להיות הערב בתוכנית?
אז...
עם מה תחזרי אלינו?
בא לי לדבר עם מרגי.
וואו. כן. הכוכבים אחרי.
נכון.
לא סל אמרגי, צביקה.
כן, אני יודע.
לא סל אמרגי.
אני יודע.
עכשיו,
תאמין לי שאני חי פה במדינה.
בדיוק, לגבי...
עם שתי רגליים על הרצפה.
ארז, לגבי זה, אצלנו הסכנים, אוקיי, ובכלל, ובקהל אולי יותר מבוגר ששומע, יש א', רצון וצורך לזלזל חלילה בכוכבים הצעירים, אבל בעיקר היום גם בדרכים שבהם הם משווקים את עצמם. זאת אומרת, כל הפלטפורמות וזה... אבל אני חושב שאנשים לא מבינים, ואולי תסכים איתי, את כמות הכישרון שיש שם, ואת כמות המחשבה שיש מסביב למישהו כמו מרגי, שזה באמת, זה פרודקשן בלתי נגמר.
אני אספר לך שלפני שיצאתי, באה זמרת, וראיתי שהיא מגיעה גם עם המנהלת שלה, וגם עם מי שמנהלה את המדיה. אני חושבת שאנחנו, הזקנים, כדאי נעשה טוב לעצמנו שנתחבר למה שקורה עכשיו. העולם השתנה. אתה לא יכול לשבת ולצקצק ולזלזל בעניין הזה, כי כן סופרים עוקבים, וכן סופרים לייקים, וזו במה רצינית, עצומה וחזקה.
זה לא ייעלם, זה מתגבר.
ממש לא.
ומה מיוחד במרגי שהוא כל כך מצליח בממד השנים האחרונות, מלבד הזוגיות המפורסמת?
אז יש באמת את העניין עם נועה קירל, וגם אני חושבת שהוא מביא איזה ניחוח שהוא מאוד מאוד בינלאומי כזה, נכון? אנחנו יכולים לדמיין אותו מעבר לים. הוא בחור מאוד מאוד יפה, הוא מאוד מאוד נכון, הוא עשה הצלחה מאוד מאוד יפה.
והוא פופ, העניין שפופ,
נכון, הוא עושה פופ מעולה.
פופ לא מקבל הערכה מספיקה בישראל, זאת אומרת,
אני חושבת שזה...
אין שוק מספיק גדול.
זה מה שאנחנו חושבים.
אני חושבת שדווקא פופ שולט עכשיו, יותר מרוק זה בטוח, לצערי. אנחנו, אתה יודע, משנות ה-90 כזה, 80-90.
עברו זמנים.
כל הזמן שהם מגיעים לשלב מסוים, שהם אומרים, צריכים לצאת החוצה, כי אין פה. אתה רואה, הם צריכים, כולם רוצים ללכת לאמריקה.
נכון. לא, יש לנו גם את גל גדות, אתה יודע.
זה קשה, קשה.
וגם נועה קירל ניסתה לצאת לשוק הזה, והשאלה אם גם מרגי הוא חד.
סטטיק וברר.
אנחנו נשאל אותו את כל זה, אבל אתה יודע, העולם, כמה שהוא גדול, הוא גם הפך להיות הרבה יותר קטן באיזשהו אופן.
ומה עוד יהיה בתוכנית הערב?
אז פיטר רוט ואבלינה גואל, ורן סוויסה, וכן בדיוק, כולם יהיו כאן היום.
יופי, אז אני מניח שאת מאוד נרגשת, וקצת...
שיהיה לך בהצלחה.
רגע, ושאלה אחרונה, אז ספורט הוא חלק מתרבות?
כן, ספורט הוא בידור.
הוא בידור, ובידור זה חלק מתרבות.
כל עוד אתה לא חוטף דום לב על המגרש.
אלא אם אתה קם על הרגליים, ואז זה הופך להיות בידור הרבה יותר גדול.
אנחנו אומרים שבאיטליה ובספרד ובאנגליה הכדורגל הוא דת, הוא לא רק תרבות.
איריס קול, תודה רבה לך ובהצלחה הערב, החל מהשעה 9, צביקה שף, תודה רבה גם לך, אפרופו תרבות, תודה רבה גם לעורך שר פלסנר, אחרי השידור ב-103, אילי קונפילד ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, ובדיגיטל, דוד זבולוני, אני שרון דודוביץ', שומע לכם, המשך ערב מוצלח, יאללה ביי.
ביי.